שלושה שיודעים.
שלום לכם, הגשושית פרסרווירנס נכשלה והיא לא הצליחה לאסוף דגימות סלע ממאדים. מה בדיוק קרה שם בכוכב הלכת מאדים? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. פריצת דרך במלחמה בסרטן השד, וגם מדענים גילו איך המוח שלנו מייצר מוטיבציה, וגם נעסוק בקשר בין איכות האוויר לנגיף קורונה, מחקר שמגיע אלינו מהאוניברסיטה העברית, וענייני חלל. מזל טוב לג'ונו, הגשושית שנשלחה לחקור את כוכב הלכת צדק, היא בת 10, ומשמחה לעצב, או לפחות אכזבה, הגשושית פרסרווירנס, התמדה נכשלה. היא לא הצליחה לאסוף דגימות סלע ממאדים, מה המשמעות של העניין? מיד, גם נזכיר לכם שעד סוף השבוע הזה תוכלו להנות ממטר מטאורי מרהיב בשמי ישראל, מטר הפרסאידים. האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מדענים גילו איך המוח שלנו מייצר מוטיבציה, אותו רצון להשקיע מאמץ כדי להשיג מטרה מסוימת. מתברר שהמוטיבציה שלנו נשלטת על ידי מערכת תגמול במוח, במצבים מסוימים אותה מערכת נפגעת, מה שמוביל לירידה במוטיבציה. מדענים יפן בחנו את אותה מערכת תגמול ופענחו מהם החלקים הקריטיים בה שעשויים לסייע להגברת המוטיבציה. הדברים פורסמו פלוס ביולוגיה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור תום שיינברג, חוקר קבלת החלטות במחלקה לנוירוביולוגיה ואת הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
מלא מוטיבציה כמובן לשמוע מה בדיוק אותם מדענים יפנים גילו.
טוב, אז אני קודם כל אני טיפה צריך להחזב אותך. זאת אומרת, זה באמת יופי של מחקר ומאוד מעניין ומוסיף פה עוד אספקט, אבל כמו שקורה פעמים רבות, דווקא באמת התוכנית שלך ייחודית בהיבט הזה, יש פה פער בין המחקר לבין מה שנקרא press release, מה שגרם לרז ככה לפנות אליי ולדבר איתי.
רז אומרת, בסוגריים עורך התוכנית שלנו למשהו.
סליחה, כן.
כך זה בכתבות
בדרך לכולם, כלל. בדיוק. כל המאזינות והמאזינים הנאמנים.
נכון.
תראה, מוטיבציה זה באמת שאלת בעיניי מיליארד הדולר, או הרבה יותר מיליארדים מזה, להבין מה גורם לנו להתנהג בצורה מסוימת, מה גורם לנו לעשות מאמץ מסוים ולשלם איזשהו מחיר מסוים, אוקיי? עכשיו, פה הכותרת באמת של הפרס רליס הבטיחה שהנה נחשף מנגנון המוטיבציה, בעוד שלמעשה זה באמת נושא מחקר שעוסקים בו כבר שנים רבות מאוד, ונקודתית המחקר הזה בפלוס ביולוגי, זה איתו מצוין, באמת מחקר מצוין, לקח וניסה להפריד את התרומה היחסית של שני רצפטורים של אותו נוירון טרנסמיטר דופמין. ואפשר להתחיל לפרק את זה. לפרק, דודו?
נו מה, אתה לא צריך אותי כדי להתקדם בשיחה, זה בסדר גמור. אתה נשמע לי עצמאי.
אז ככה, אז דופמין באמת קשור באמת לנושא של חיזוקים במוח, וקשור גם לנושא של התמכרויות. אנחנו יודעים שיש אותו הרבה מאוד גם בחלק מהמחלות המוחיות, mental disorders, נניח סכיזופרניה הוא נמצא בעודף, או פרקינסון נמצא בחוסר. אז הוא אחראי גם על חיזוקים, גם על תנועה, הוא מאוד מאוד חשוב כמעט לכל התנהגות שלנו. ובין היתר אנחנו יודעים שהוא גם קשור באמת לנושא של החיזוקים וקבלת החלטות, מה שנקרא value-based decision making, איך אנחנו מאזנים בין עלות מסוימת של פעולה לבין החיזוק או התוצאה החיובית שצא ממנה. וזה בדיוק מה שהם ניסו לחקור. עכשיו, בעולם הזה, שאנחנו אומרים מוטיבציה, וזה אגב תמיד מאוד רלוונטי לאחרי האולימפיאדה, למה שמישהו ומישהו יתאמנו כל כך הרבה שעות וישקיעו את כל חייהם, זה הרי די מדהים לחשוב על זה, נכון? זאת אומרת, המחיר האדיר בשביל התגמול הזה. אז במחקר הזה, או בכלל במחקרים, אנחנו מגדירים הרבה פעמים דברים נורא נורא גדולים, בצורה אופרציונלית מאוד מאוד פשוטה. אז איך הם חקרו מוטיבציה פה? הם חקרו את הקשר בין כמה טיפות של מיץ קופים יקבלו, אגב זה מחקר בקופים, לא בבני אדם, כמה טיפות של מיץ הם יקבלו לעומת פעילות מסוימת של שחרור מוט. אוקיי? אז בוא ניקח רגע את פתרנו את שאלת המוטיבציה, לבין זה שבסופו של דבר קופים קיבלו, ובניסויים התנהגותיים השתתפו שלושה קופים, זה הגודל המקובל, היו צריכים לשחרר מוט תמורת קבלת כמה טיפות של מיץ. עכשיו, האם זה מה שאנחנו חושבים או שאנחנו חושבים מוטיבציה? לא. אבל השחרור של המוט זה הנושא של הפעולה שהם צריכים לעשות. ואז הם בדקו את הקשר בצורה באמת מאוד מורכבת, בין עד כמה רצפטורים מסוימים, רצפטורים זה מה שקולט את הדופמין, ויש כמה סוגים, חמישה סוגים, פה הם בדקו שניים, D1, D דופמין ו-D2, ואז הבחינו בין הפעילות שלהם, מה קורה שחוסמים אותם, וחסמו את הרצפטורים האלה, ואז בדקו איך זה משפיע על הפעולה הזאת של השחרור מוט מצד אחד, והדבר האחר, המחיר האחר שאתה צריך לשלם זה נושא של רצף פעולות, לעשות כמה פעולות של שחרור מוט, זה היה כאילו קוסט, זה עלות גבוהה יותר, או המתנה לחיזוק, אתה יודע, time is money, או במקרה הזה time is reward, אז כמה הקופים מוכנים לשלם. אז הם בדקו את הקשר בין החיזוקים, כמה טיפות מיץ, לבין פעולות מסוימות. וזה אמור להוות עבורנו את המוטיבציה. ואם הם חוסמים את הרצפטור מן של דופמין, הם בדקו את ההשפעה היחסית של המעגלים האלה, על עד כמה הקופים היו מוכנים, כן, לחכות, או לעשות רצף פעולות, או לשחרר מהר את המוט. זה מהכותרת הגדולה, בסופו של דבר, מה שעשו בתוך המאמר.
עכשיו, בוא למד אותנו, הרי יש פה משהו שהוא קצת קשר גוף נפש, כי הרי אנחנו מדברים פה על דרך כימית או נוירולוגית לייצר מוטיבציה, אבל אני לא כל כך מצליח להבין, אם אני רוצה לייצר מוטיבציה, אז אני כבר יכול לייצר, זאת אומרת, למה אני צריך להיעזר במעגלים כימיים כדי לגרום לעצמי למוטיבציה?
רגע, אז קודם כל, אני חושב שגם כשהתארחתי אצלך באולפן אי שם לפני דן ועידנים, אז דיברנו על זה שמבחינת חוקר מוח, אני לא חושב שטבע כזה שהוא נפש או איפה הוא נמצא. הכל נמצא במוח. בסדר? הכל נמצא במוח, בתוך רקמה ביולוגית מסוימת, שמייצרת מחשבות ורגשות, ואפשר להרחיב את זה. ולכן, כל דבר, אכן, מה גורם למישהו או מישהי להתאמן כל החיים ולרוץ מרתון? שאלה מצוינת, ומה גורם להם להתאמץ ולסבול את כל האימונים האלה.
הוא צריך לרצות, הוא צריך שתהיה לו מוטיבציה לייצר מוטיבציה.
בדיוק, אבל אם כולנו יודעים לפצח את זה, אם כולנו יודעים לפצח את זה, ולכן אני אומר, זו שאלת לא סתם מיליארד הדולר, אם אני הייתי יודע כשסטודנטית או סטודנט באים אליי, האם באמת יהיה להם מוטיבציה, והם ישבו שעות ארוכות, וינסו לחשוב על כל השאלות ויעבדו, do they have what it takes? זו שאלה מצוינת, אין לנו עד היום מבחן כזה. ולכן מה שהם עושים כאן, זה בעצם מנסים לתפעל את הקשר בין המחיר שמשלמים לבין התוצאה שמקבלים ממנו, לבין החיזוק. וזה מוגדר כמוטיבציה. גם אצלי במעבדה יש ניסויים של נושא של לחיצה על מוט, שזה מאמץ פיזי, תמו איזה בר כזה, לחיצה על משהו קשה, ואת ההתמרה בבני אדם, כי אנחנו עושים בבני אדם, בין הרצון להוציא, הרצון או המוכנות לעשות מאמץ פיזי לעומת החיזוק שמקבלים. האם זה ממדל מוטיבציה בעולם של ספורטאים, ספורטאיות, מדענים, מדעניות, שדרני, שדרניות רדיו? אני לא יודע. זאת אומרת, ברור שזה הכל קורה איזשהו במוח, ויש מערכת שאנחנו יודעים, כבר באמת מהרבה מאוד מחקרים, שקשורה לדופמין, שקשורה לרצון שלנו לעשות ולשלם מחיר. אגב, גם לחכות זה לשלם מחיר. Okay, זאת אומרת, זה גם לחכות, או גם לעשות מאמץ, או גם סדר פעולות.
אבל ואם באמת נשוב למחקר, אז לגמרי יש מערכת שפיזית, אם היא נפגעת, יש ירידה במוטיבציה, כללית.
רגע, אז קודם כל אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים קודמים, באמת שהדופמין קשור, כי הדופמין קשור לנושא הזה של למשקול ההדדי הזה של מחיר לעומת חיזוק. אז זה כבר היה ידוע. התרומה הייחודית של המחקר הזה, שבאמת מחקר מאוד מורכב, שהם השתמשו בחומרים, שני חומרים שונים שהם אנטגוניסטים, שהם תופסים את הרצפטורים, מונעים את הפעלת פעולת הדופמין, אחד מהם אגב באמת ההלופרידול, שזה תרופה לטיפול במחלות פסיכיאטריות, אז הם משתמשים בזה, ואז כשהם תופסים את המערכת, הם דווקא בודקים האם יש לקופים עכשיו יותר מה זאת אומרת יותר מוטיבציה, האם הם מוכנים לעשות פעולות שלא דווקא קשורות לחיזוק. זאת אומרת, אתה ואני מגידו לנו לרוץ 100 קילומטר, אנחנו נגיד מה השתגעתם. אבל יש אנשים שיעשו את זה, נכון? אז פה במקרה הזה הם רצו לראות האם דווקא זה שמונעים את הפעילות הרגילה של המערכת, איך זה משפיע. זאת אומרת, מייצרים דווקא מוכנות לשלם מחיר כבד יותר, תמורת אותם חיזוקים שקוף שלא יזריקו לו את זה, לא היה מוכן לעשות.
וואו, טוב, תמיד מסקרן ומעניין לעסוק במערכת הזו, ובסופו של דבר כולנו קופים שרוצים מיץ, שמחלקים להם בניסויים.
אנחנו כולנו קופים וחולדות, ויש האמת, זה באמת תחום אדיר, זאת אומרת, מוטיבציה זה משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי, זאת אומרת, מאוד קשה לתפל את זה במעבדה, בניסויים בחולדות שמים להם חומה, ורוצים לראות כמה גבוה הם יכולים לקפוץ מעל זה. וגם בבני אדם, אני חושב שבאמת ספורטאים, ויש לנו עכשיו כזה מכון מחקר לספורט באוניברסיטה, ספורטאי קצה, זה תמיד מדהים אותנו לראות את כל המדליסטים, מדליסטיות שלנו. הרי הם שילמו מחיר אדיר בשביל להגיע למעמד הייחודי הזה. אתה אומר לעצמך, מה שונה במוח שלהם? מה שונה? זה לא רק גנטיקה, nature, nurture, זה באמת תמיד, זה מדהים לראות את זה, מעורר השראה.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור תום שיינברג, חוקר קבלת החלטות במחלקה לנוירוביולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה, דודו.
הסגר שהוטל בשל משבר קורונה שיפר משמעותית את איכות האוויר בישראל. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מחקר שבחן את זיהום האוויר במחוזות המזוהמים ביותר בישראל, גוש דן וחיפה. את המחקר ערכו שני חוקרים מהאוניברסיטה העברית, דוקטור שרית אגמי שכבר נמצאת איתנו על הקו, ופרופסור אורי דיין. המחקר התפרסם במגזין המדעי Atmospheric Environment. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר, דוקטור שרית אגמי, מהמחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
אז למדי אותנו, מה בדיוק מצאתם במחקר?
אז מצאנו במחקר שני דברים. קודם כל, בדקנו את ההשפעה הכמותית של הסגר על הריכוזים של המזהמים, יחסית לתקופה בשנה שעברה, שנה קודם, ומצאנו שמבחינה כמותית, כמעט כל המזהמים בעצם, הכמות שלהם ירדה במהלך הסגר, לעומת מזהם אוויר אחד, אוזון, שהוא דווקא היה בעלייה. אז זה דבר אחד שמצאנו. ודבר נוסף שמצאנו זה את התרומה היחסית המרבית של הסגר לסך השינוי במזהמים. אז אם אנחנו מתייחסים רק לסגר, להשפעה של הסגר בלבד לסך השינוי במזהמים, התרומה היחסית הייתה 26% לכל היותר. אבל אם אנחנו משלבים את התנאים המטאורולוגיים יחד עם האפקט של הסגר, אנחנו מגיעים שהתרומה היחסית המרבית לסך השינוי במזהמים היא הייתה 47%.
אז זהו, גם אני מודה שגם בקומוניקט שנשלח וגם בפרסומים עצמם, כל הזמן הופיעה התייחסות לגורמים המטאורולוגיים. אז בואי יסבירי לנו במה מדובר, זאת אומרת, באילו גורמים צריך להתחשב כדי לקזז את ההשפעה שלהם?
אוקיי, אז אנחנו התייחסנו לגורמים של מהירות רוח וכיוון רוח, וכמו כן לחות, אבל מן הסתם יש עוד גורמים שמשפיעים, אבל שצריך קודם למצוא את הכימות שלהם, כמו למשל אבק שמשפיע על זיהום אוויר, אבל אנחנו התייחסנו רק לשלושת התנאים המטאורולוגיים שציינתי.
עכשיו,
והם כאמור גם משפיעים באופן כללי על זיהום אוויר.
אוקיי, אז מה באמת בהתנהגות שלנו? שוב, חלק מהדברים הם כמובן אינטואיטיביים, ובכל זאת חשוב לי לשמוע ממי שבאמת חקרו את העניין בצורה מדעית. מה בהתנהגות שלנו שינה את איכות האוויר? פחות נסיעות ברכב, נכון?
נכון, פחות נסיעות ברכב, או באופן כללי צמצום בתחבורה, לא רק נסיעות ברכב, אלא צמצום בתחבורה ימית, אווירית, לא רק יבשתית. וכמו כן ירידה בפעילות תעשייתית, גם היא גרמה את הירידה בזיהום אוויר.
עכשיו, אנחנו יודעים שזיהום אוויר הוא אחד מהגורמים, אנחנו הרבה פעמים דיברנו עליו, כמשהו שעוד מכביד על הנשימה שלנו, וגם כן. פוגע באנשים גם שנדבקים בנגיף קורונה, אבל באופן כללי יש הרבה מאוד קורבנות לאיכות כן. במרכאות האוויר, בין היתר בישראל.
כן, נכון מאוד, נכון מאוד. אז לכן באמת הסגר יצר איזושהי הזדמנות בשביל לדעת כמה זיהום שנגרם על ידי מעשה ידי אדם, כמה הוא משפיע, כמה אנחנו משפיעים בפעילויות שלנו, מבחינת תחבורה ופעילות תעשייתית, כמה אנחנו משפיעים על זיהום אוויר, מלבד גורמים שלכאורה לא תלויים בנו, שהם התנאים המטאורולוגיים.
ובאמת במספרים או באחוזים, עד כמה זה דרמטי?
אוקיי, אז באופן כללי, אם אנחנו מסתכלים על בדקנו את ההבדל היחסי בממוצע של כמות הריכוזים בתקופת הסגר מול אותה תקופה בשנה קודם. אז מצאנו למשל שחלקיקים הם, הכמות שלהם היא ירדה, תחמוצות חנקן, משהו כמו סדר גודל של 40-46%, והכי גבוה שמצאנו גופרית דו-חמצנית שהיא נפלטת בעיקר בתחנות כוח ובתי זיקוק, הירידה שלה הייתה הכי משמעותית, 57% בחיפה לעומת 14% בגוש דן, אבל לא יותר מכך, אבל גם, כלומר, הכי מרבי שמצאנו זה 57% שינוי, אבל גם צריך לזכור שקודם כל הייתה דעיכה בפעילות הכלכלית, אבל לא סגירה שלה לגמרי, ככה שלכן אנחנו לא רואים דעיכה יותר, הרבה יותר גדולה בריכוזים של המזהמים. דבר נוסף שצריך לזכור זה גם אם אנחנו מצמצמים פעילות כלכלית, צריך לזכור שעדיין הזיהום עדיין ממשיך להישאר באוויר, גם אם נגיד עכשיו אנחנו נפסיק הכל, אבל עדיין לוקח לזיהום אוויר לשקוע, לוקח לזה זמן, אז גם את זה חשוב לזכור. אבל הכי מרבי, כמו שאמרתי, זה בגופרית הדו-חמצנית שהגיעה לירידה הכי משמעותית, של 57% בחיפה.
מה שאולי אפשר ללמוד מהמחקר הזה, זה מה זה, למשל, השפעה של כלי רכב חשמליים על איכות האוויר? אם באמת כן. נעביר את הפקת כן. החשמל במקום כל רכב יפיק עבור עצמו, כתוצאה משריפה של כל מיני דלקים פוסיליים וכו', כפי שברוב המכוניות מקובל לעשות, אז נעביר את הכל חברת החשמל וכו'. זאת אומרת, מה אפשר ללמוד ממחקר כזה?
כן, למשל מעבר לכלי רכב חשמליים יכול לשפר מאוד את האיכות האוויר. כן, זה משל דבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד. כלומר, זה מה שאנחנו כן יכולים לשנות.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור שרית אגמי, מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית. תודה
רבה לכם. תודה רבה.
הגשושית פרסרווירנס, התמדה נכשלה, היא לא הצליחה לאסוף דגימות צלע ממאדים. הגשושית כן ביצעה את הקידוח הראשון שלה בכוכב הלכת מאדים, אבל כשהמדענים של נאסא ניתחו את המידע, התברר שלמרות הקידוח המוצלח, מיכל האחסון של הגשושית ריק לגמרי. איך זה יכול להיות? אני מקווה שעם ההסבר, היזם, מהנדס החלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, מידעת פריאנטה, שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
אנחנו לא אוהבים לאכזב את המאזינות והמאזינים, אבל מדובר בידיעה מאכזבת.
אפשר להגיד, הקידוח הצליח, המבחינה ריקה.
נכון, אתה צודק לגמרי. הייתי צריך לחשוב על זה קריאטיבית כשכתבתי את ההובלה לאייטם. צודק לגמרי, איך זה יכול להיות?
אז בוא נדבר קצת על מה שקרה, רקע והשערות לגבי הסיבה. אז קצת נתונים. בשישה באוגוסט, כמו שציינת, הקידוח הראשון, הכל נראה תקין, אבל בבדיקה שאפילו לא המדענים של נאסא, בבדיקה אוטונומית, שהתמדה עשתה בעצמה למבחנה 233, והיא עושה בדיקה גם ויזואלית, המצלמה מצלמת לתוך המבחנה, וגם ניסיון לדחוס ולגלות אם יש התנגדות או אין התנגדות לפעולת הדחיסה, התברר שהיא ריקה. הציפייה למצוא גושי סלע ושברים התבדתה. בוא נדבר על משימת התמדה ולמה בכלל היא חופרת בקרקע, מה העניין. אז התמדה שנחתה לפני כחצי שנה על מאדים והכילה את הרחפן אינג'יניוזי, כמו שאנחנו זוכרים, זה רובוט גדול במשקל של מעל טון, קצת כמו רכב משפחתי מבחינת הגודל, שהמשימה העיקרית שלו זה לבחון את הגיאולוגיה, לחפש סימני חיים, ולמצוא מקומות טובים להתיישבות עתידית. והבחירה של אתר הנחיתה היא לא מקרית בכלל. האתר הנחיתה הוא מחטש שנקרא מחטש יזרו. אגב, יזרו בבוסנית זה אגם. והוא נקרא כך כי יש כפר קטן בבוסניה שנמצא במה שהיה פעם אגם, ולכן הוא נקרא כך. מדובר במחטש בקוטר של 45 קילומטר, אבל יש אינדיקציות מאוד מאוד ברורות שהיה בו אגם. יש נקודת כניסה מאוד ברורה למחטש, יש נקודת יציאה מאוד ברורה, ויש שפוכת, יש מה שנקרא דלטה של של של, של זרימה של של נחל שזרם, וחומר שנראה ככל היותר כמו סוג של חימר, וכל האינדיקציות מראות שזה אזור שהיה בו מאוד נוח לחיים להתפתח. ובונים המון על העניין הזה של לאסוף את כל הנתונים. הרובוט עצמו מכיל מכשירים שונים, כולל מצלמה סופר ספקטרלית, כולל כמובן נאסא נותנים שמות תמיד מעניינים, שרלוק ומוקסי וווטסון, ויש מקדח ליבה, או מה שנקרא קורינג דריל, שנמצא על זרוע רובוטית באורך של 2 מטרים, ולראשונה במשימות אוטונומיות מבוצע תהליך של 3 שלבים, שהמטרה שלו בסופו של דבר זה להניח את המבחנות, המבחנות עשויות מטיטניום, לא מזכוכית כמובן, בנקודות לאיסוף עתידי. המטרה היא להחזיר דגימות קרקע לכדור הארץ, ולשם כך נאסא פיתחה מערך מאוד מאוד משוכלל של קידוח בעזרת בורג ספירלי שאוסף חומרים מהקרקע, מכניס אותם באופן אוטומטי למבחנת טיטניום, אחר כך המבחנה הזאת עוברת לבחינה של דחיסה, שקילה, בדיקה ויזואלית, במידה והכל תקין היא נאטמת, היא מוכנסת לתוך הפרסרווירנס, ובשלב יותר מאוחר כשפרסרווירנס נוסע, הוא מניח בזהירות את המבחנות על הקרקע. עכשיו, כמו שאמרת, אכן הקידוח הראשון לא...
זהו, עד עכשיו תיארת את הדברים וזה נשמע כמו משהו מבטיח מאוד, אבל זה לא כך.
נכון. אז בקצרה, נאסא אומרת שמאדים השם. אבל זה לא בדיחה.
אם כן, הרצפה עקומה, כמקובל לומר, לפחות הקרקע.
נכון. אבל יש להם סיבה להגיד את זה, הם לא אומרים את זה ככה סתם. למרות שאפשר לראות בתמונות שהחור שהמקדח עשה הוא מושלם, בנאסא לא מתרגשים, כי קרו להם דברים כאלה בעבר. מנהלת המשימה ב-JPL, ג'ניפר טוספר, הסבירה שכנראה זה עוד תופעה של התנהגות לא צפויה של מאדים, הרבה יותר מאשר סיכוי לכשל חומרה, כי כל התהליך שתיארתי נבחן ונבדק עשרות פעמים לפני השיגור. אבל, ושוב, זה לא סתם שהם אומרים את זה. לדוגמה, ב-2008, במהלך חפירות במאדים במשימת פיניקס, בניסיון לאסוף דגימות אדמה לניתוח מדעי, נאסא נתקלה במה שהם קוראים אדמה דביקה. אדמה שפשוט סרבה לזוז, למרות שהמקדח חדר, ולמרות שלכאורה מאדים אמור להיות שכיח ויבש, ומצפים למצוא סלעים וסוג של שברי סלעים ורגולית, מה שנקרא שפוכת. זה נראה כאילו זה היה בוט. והם ניסו להזיז את הדגימות האלה לטובת חקירה בעזרת הציוד שהיה על הפניקס, והוא לא זז. אז זה היה מקרה אחד. במשימות הקודמות, בסקרנות, בקששית סקרנות, היו כמה וכמה פעמים שהתכוננו לקדוח בסלע קשה, והוא היה פריך והוא נשבר. ומצד שני, התכוננו לקדוח בסלע שחשבו שיוכלו להיכנס עמוק, על סמך הניתוחים של פני השטח, ולא הצליחו לחדור. זאת אומרת, אנחנו רק מתחילים עכשיו לגלות שאנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים.
וואו, אז האם כשמה קני היא תתמיד בניסיון להשיג את הדגימות, או שבכך מרימים ידיים?
אני בוודאות אומר שלא מרימים ידיים, ושוב, מסתמכים על ניסיון העבר. הגששית סקרנות הצליחה בקידוח הרביעי או החמישי, אם אני לא טועה, לאסוף דגימות. פה יש נקודה מעניינת, ההצלחה מוגדרת כ4 מבחנות מלאות. זאת אומרת, יש 43 מבחנות שמחכות למילוי, 4 מבחנות מלאות מוגדר כהצלחה, ובנוסף, מה שלקחו איתם למאדים, זה 4 מבחנות שנקראות מבחנות עדות. מילאו אותם בחומרים שהמטרה היא לקייל את התוצאות ולוודא שמה שאנחנו מגלים זה לא בעצם דברים שאנחנו הבאנו, כמו תוצרי לוואי של מנועי הנחיתה, או איזה שהן שאריות של חומרים אורגניים או אנאורגניים שזיהמו את הגשושית והגיעו איתה למאדים, או אפילו שרידים של גזים כתוצאה מהחפירה עצמה. יש פה באמת הזדמנות נדירה להבין את הגיאולוגיה של מאדים. אנחנו עכשיו, התוצאה הזאת מראה לנו כמה אנחנו רחוקים מלהבין את הגיאולוגיה של מאדים, וזה מאוד חשוב לטובת משימות ההתיישבות העתידיות. אבל לי אין ספק, בקרוב מאוד, אם זה לא יהיה בניסיון השלישי, אז זה יהיה בניסיון הרביעי או החמישי, אבל אנחנו נצליח לראות מבחנות מלאות, וזה יוסיף המון לידע שלנו לגבי השכן הקרוב ביותר, שכמו שאמרנו, אנחנו מקווים למצוא בו סימני חיים.
טוב, תודה לך על הדברים, עידד פריאנטה, יזם, מהנדס חלל, סמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, תודה רבה.
תודה, דודו.
פיתגורס לא היה הראשון. חוקי הגיאומטריה שמיוחסים לפיתגורס היווני ככל הנראה התגלו הרבה לפניו. הבבלים עשו שימוש במתמטיקה הזו, כך עולה ממחקר חדש שמסתמך על ממצא עתיק, מחקר של חוקרים באוסטרליה שמסתמך על לוח חימר בבלי בין 3,700 שנה. אנחנו שמחים לומר שלום למיכאל גורדין ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אז הכותרת שלנו, הוא היה נוכל, פיתגורס נוכל.
אז אני כאן כדי קצת לצנן את ההתלהבות, אבל גם קצת כדי לעודד אותה. אז בוא נעשה סדר בדברים. קודם כל, פיתגורס, כבודו במקום המונח, אנחנו כולנו מכירים אותו, הוא חשוב מאוד, אבל יש, מייחסים לו חלק מהעבודה הגיאומטרית. זאת אומרת, מייחסים לו הרבה מההתחלה, הוא הכיר הרבה תכונות גיאומטריות, אבל בגדול את העבודה הגיאומטרית אנחנו מחלקים היום לשני סוגים של טענות מתמטיות. יש לנו טענות על תכונות של מרובעים, תכונות של משולשים, ויש לנו הוכחות. אז מה שמייחסים לפיתגורס זה הרבה תובנות לגבי איך מתנהגים משולשים, איך מתנהגים מרובעים, מה קורה שם, אבל את החלק של ההוכחות זה קורה אחר כך. זה שייך לאוקלידס שבא כמה מאות שנים אחרי פיתגורס. אז פיתגורס היה דמות מאוד חשובה בתולדות המתמטיקה, אבל רק נקרא לזה חצי מהגיאומטריה מיוחסת אליו באיזושהי, במין הכללה גסה כזו. עכשיו כמובן התגלית המפורסמת ביותר, שנקראת גם על שמו, היא משפט פיתגורס, שזה מזכיר למי ששכח מבית הספר, זה הסיפור הזה עם המשולש.
משולש ישר זווית, A בריבוע פלוס B בריבוע שווה היתר בריבוע.
בדיוק. עכשיו, כשאנחנו מדברים על משפט פיתגורס, את הגילוי שלו צריך לפצל לכמה סלבים. אגב, גם פיתגורס, יש ודאות כמעט מוחלטת בקרב החוקרים, שפיתגורס לא הביא את ההוכחה למשפט הזה, אלא מה שהוא הביא זה את האמירה הכללית הזאת. שזה לא הנה במשולש הזה זה ככה, ובמשולש הזה זה ככה, אלא את התובנה הכלית שבכל משולש יש זווית. לא משנה מי ומה ומו, מתקיימים היחסים האלה בין הצלעות. אבל שלב אחד לפני זה, לפני שאנחנו מגיעים לאמירה הכללית, שזה קורה תמיד, ובכל משולש יש זווית, ושזה מין מאפיין כזה של הצורה הזאת, מה שלוח החרס הזה מראה לנו, זה שאת השלשות הפיתגוריות הכירו הרבה מאוד לפני פיתגורס. קצת ידענו את זה, אני לא רוצה לצנן יותר מדי את ההתלהבות, ידענו שהכירו בעולם העתיק שלשות פיתגוריות, אבל הלוח הזה מביא אותן בצורה מאוד מאוד, גם הרבה מהן, גם בצורה מאוד בולטת, והוא קדום יותר.
זהו, אז הוא גם קדום יותר באלפי שנים, לא?
לא, הוא קדום ביותר באלפי שנים לפיתגורס.
כן.
זה הזזה של כמה, קצת אחורה, היו לנו כבר לוחות, יש לוח שנקרא לוח פלימפטון, שהוא קצת מאוחר יותר מהלוח שהתגלה עכשיו. זאת אומרת, ידענו כבר שהבבלים והקדומים הכירו שלשות פיתגוריות, רק להסביר מה זה שלשות פיתגוריות, אלה שלשות של מספרים שלמים שמתאימים למשפט פיתגורס. היום אנחנו יודעים שכל משולש ישר זווית מתקיים בו A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. אבל אתה יודע, ו-A, B ו-C מתייחסים לצלעות המשולש. אבל אם הצלעות האלה, אם האורחים האלה הם 16.7894 וכל מיני כאלה, זה פחות מרשים מאשר למשל 3, 4 ו-5. זאת השלשה הפיתגורית הכי נפוצה, 3 בריבוע זה 9, 4 בריבוע זה 16, 5 בריבוע זה 25, בום, מסתדר. והשימוש, למה הם היו צריכים את זה עכשיו? של מה, הם התעסקו ב... למה לבבלים הקדומים אנשים די פרקטיים, בונים זיגורטים, מחלקים שדות, אנשים מאוד מעשיים, למה הם צריכים שלשות פיתגוריות?
אני חושב שתמיד התשובה קשורה לכסף.
כן, כן. אז התשובה היא גם הפעם קשורה לכסף. מה שאנחנו רואים בלוח הזה, יש שם סרטוט של שדה, כנראה שדה חקלאי, שמכרו חלק ממנו, ורצו לחלק אותו בין ירושה או למי שקנה אותו, וכדי לחלק אותו, רצו לחלק אותו באמצעות קווים ישרים וזוויות ישרות. זאת אומרת, רצו לחלק את החלקה בצורה מסודרת ויפה ונקייה. ואז עולה הבעיה, על דף קטן או על לוח חרס קטן, זה קל לסרטט זוויות ישרות ולסרטט קווים ישרים. אבל איך עושים את זה? על שדה עצום וענק. וכאן בא לעזר משפט פיתגורס. אם אנחנו לוקחים שלושה מקלות באורחים, למשל 3, 4 ו-5, ומצמידים אותם זה לזה לצורה של משולש, יש רק דרך אחת לעשות את זה, אנחנו מקבלים משולש ישר זווית. אנחנו מקבלים משולש ישר זווית בזווית מסוימת. זאת אומרת, האורחים האלה, מאפשרים לי לייצר פרופורציה מסוימת, לייצר זווית מסוימת ולייצר זווית ישרה, בלי מד זווית. לא היו להם דברים כאלה בזה. ואז באמצעות האורחים אני מייצר זווית ישרה, אני מייצר זווית מסוימת, אני מייצר משולש מסוים, וכל שלשה פיתגורית כזאת, כל שלושה מספרים שהבבלים האלה ידעו שמייצרים משולש ישר זווית כזה, נותנים לי דרך קצת אחרת לעשות משולש ישר זווית, עם זוויות קצת אחרות, עם חלקים קצת אחרים, ויש כאלה שבכלל חושבים שהם לא חשבו על זה כמונו, כמו משולש ושתי צלעות ויתר, אלא הם חשבו על זה כעל מלבן והאלכסון שלו. זאת אומרת,
מעניין, על... כן, אוקיי, מעניין מאוד,
אותו,
כן, נכון.
זה בעצם אותו מבנה גיאומטרי.
נכון.
אם אני לוקח מלבן והאלכסון שלו, היחסים הם בדיוק אותם יחסים כמו משולש. אז יכול להיות שהם רצו לחלק את הקרקע למלבנים, ושהאלכסונים שלהם יגבלו. עוד שימוש שאנחנו יודעים שנעשה בו בשלשות האלה, זה כדי לבנות מבנים. כשאתה רוצה לבנות לגובה, אתה רוצה גם שהכל יהיה בזוויות ישרות, וכשאין לך פלס וכלי מדידה מודרניים, סופר מתוחכמים, אתה צריך איכשהו למצוא באמצעים פרימיטיביים לדעת בוודאות שאתה בונה בול בקו ישר למעלה. לא קצת ימינה, לא קצת שמאלה. והפלס הכי קדום הוא משפט פיתגורס.
אז אחת אתה לא מופתע מהעובדה שנמצא לוח חימר, במקרה הזה בבלי, בין 3,700 שנה, אתה אומר שהטכנולוגיה כן הייתה קיימת ככל הנראה לפניו.
כן, ידענו כבר על אחד בין 3,500 בערך שנה. זה יותר קדום ממה שהיה לנו קודם, אבל לא בצורה כזאת סנסציונית. אבל מה שמובא בלוח הזה הוא באמת קצת יותר מפורט, הקשר לגיאומטריה קצת יותר ברור. לפני שהיה לנו את השלשות האלה. פה אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה גם את השלשות, אבל גם את היישום, את הסרטוט. את הסרטוט לא היה לנו בצורה כזאת קדומה.
אז בשורה התחתונה אתה אומר פיתגורס נוכל, ויש להדיר אותו מלימודי המתמטיקה.
לכל הפחות להקים ועדת חקירה.
אהבתי, לפחות לא הסכמת איתי, אבל הגענו לאמצע פחות או יותר. תודה רבה לך, מיכאל גורודין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. בשמחה. ובמסגרת פינת השירה נעסוק במושג שמיעה אבסולוטית. מה זה שמיעה אבסולוטית? מה היתרונות, החסרונות? האם אפשר ללמוד את הדבר הזה? זו מיומנות נרכשת? שלום לרונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום.
שלום דודו.
אנחנו מכירים את הביטוי הזה, או אולי לא יודעים באמת מה הוא טומן בחובו, אבל שמענו בגדול, הוא יש לו שמיעה אבסולוטית, אז זה לא. מה זה אומר?
אז מה שזה אומר, זה אומר שיש לך את היכולת להפיק ולזהות, זאת אומרת להפיק בשירה ולזהות גובהי צליל, מבלי שיהיה לך צליל אחר כנקודת התייחסות, מה שנקרא מהאוויר. והנה אני אעשה לך בחינה קטנה, ואני אשמיע לך עם קולן צליל, ואתה והמאזינים שיודעים מעבר לאורך ומעבר לנעימות שלו, או תכונות שלו, גם איך קוראים לו, להם יש שמיעה אבסולוטית. אז בואו נראה.
נשמע מי. אני הייתי הולך על מי.
אוקיי, מאיך שנלך עם מעגל הקווינטות, אתה קרוב, זה לה.
לה! קשה בלי ייחוס, וואו, קשה מאוד בלי לשמוע דו ייחוס.
אתה צודק לגמרי, אבל מי שידע, מי מהמאזינים שידע שזה לה, שמע את זה וידע שזה לה, בלי לעשות חישוב ובלי צליל ייחוס, יש לו שמיעה אבסולוטית. זאת אומרת, הוא שמע את התדר והוא נקב בשמו. זאת אומרת, או איי, או לה, או כל שם שמתרגלו לשייך לו, בלי לעשות את החישובים או איזשהו יחס אחר, או לנגן על פסנתר ולחשב את זה. וזה עלה להם ספונטנית. זאת אומרת, מבחינה זו, העולם סביב מי שיש לו את היכולת הזו, הוא עשיר יותר, כיוון שהמידע השמיעתי שהוא קיבל נושא יותר משמעות עבורו. יש לו מין היכרות אישית יותר. נגיד, אני יודעת מה, איזו אנלוגיה שאתה הולך ברחוב, ואתה יודע את השמות של כל האנשים שאתה פוגש. אתה מוזמן לצאת כאנלוגיה הציורית יותר, אבל במובן הזה שהקלט השמיעתי של העולם שלך מקבל איזשהו פן קצת יותר אישי ואינטימי, אתה יודע את השמות של הצלילים. זה מחדד את הפן האסתטי של אמנות השמיעה, ואני אסביר למה שאני מתכוונת, אבל קודם קצת סטטיסטיקות.
אוקיי.
אנחנו יודעים שזו תכונה מאוד נדירה, מעריכים שרק לאחד מתוך ל-10,000 איש יש את היכולת הזו, למרות שבקרב ילדים אוטיסטים זה עולה, ומעריכים של 10% יש שמיעה אבסולוטית. ואתה עכשיו יכול לשאול, אם זו יכולת נדירה, איזו שמיעה יש לרובנו? מה יש לכל ה-9,999 אחרים? ולרובנו יש שמיעה יחסית. זאת אומרת, אנחנו זוכרים את היחסים בין הצלילים והאקורדים, דיברנו על זה, על ההיררכיה במערכת המוזיקה הטונלית וכן הלאה, זאת אומרת, אם אתה ניגש לפסנתר ומנגן דו, אז אתה תוכל להעריך ולחשב שמה שהשמעתי לך קודם היה לה. והשמיעה היחסית היא הפן של ההבנה האינטלקטואלית של מה שאנחנו שומעים, זה בגדול איך הצד השמאלי של המוח שלנו מאבד קלט שמיעתי. כשאתה שומע את לה ואחרי זה דו, אז בעל השמיעה היחסית יוכל לחשב שהדו גבוה מעלה בטרצה קטנה, וזה חלק מהקורד מינורי, ובעל השמיעה האבסולוטית הוא יוכל להגיד לך שהצלילים הם לה ודו, אבל ללא הפן של השמיעה היחסית, ללא הפן האינטלקטואלי, הוא לא יוכל להעריך מה הקשר בין אקורד לה מינור לאקורד מי מז'ור. אז זה דברים שמזינים אחד את השני. והצד הזה של השמיעה האבסולוטית, תולדה של כאמור של הצד הימני של המוח, בוא נגיד האמנותי יותר, הוא התחושתי שמתרכז בצבע של הצליל. ורובד נוסף על זה של המסוגלות הזו, זה נקרא סינסטזיה, וזו היכולת לחבר בין החושים, בטח דיברתם על זה באחת הפינות,
זה מושג שעולה באמת בתוכניות מדע, הכוונה היא באמת לערבוב חושי. אני חושב שלכל אחד מאיתנו, אני מעז לומר, שלכל אחד מאיתנו יש את זה באיזושהי רמה, שפתאום צבע מזכיר לך טעם, מזכיר לך צליל וכו', זאת אומרת, יש ערבוב חושים.
ונכון, והשאלה באמת, כמה זה מיידי? זאת אומרת, אם זה משהו נרכש, זאת אומרת, אכלת תפוז כששמעת פעם ראשונה לה, ואז זה משהו שאתה זוכר.
שאלה טובה.
או שזה משהו אינסטינקטיבי, שאתה לא יכול להתכחש לו, ואתה לא יכול ללמוד טעם אחר עם חוויה אחרת. ובאמת, אני רציתי להקדיש פינה למוזיקה שנכתבה על ידי מלחינים סינסטטיים, כדי לראות, לעשות ניסוי עם המאזינים תואמים, טעמים ורואים צבעים תוך כדי שמיעה, ואולי באמת נעשה את זה. אז השילוב של שתי השמיעות האלה, או יש עוד תתי סוגי שמיעות, נגיד, קטגוריות, השילוב מנצח. זאת אומרת, אם יש לך שמיעה אבסולוטית ואתה רוצה להיות מוזיקאי, אתה צריך שמיעה יחסית, אבל אתה יכול לפתח שמיעה אבסולוטית יחסית, נגיד, יש לך שירים שאתה שמעת מיליון פעם ואתה די בטוח שאתה מתחיל אותו בסולם המקורי, נלך על משהו כמו הוטל קליפורניה, אני הולכת על הכי נדוש, אתה יכול לשיר את זה?
אני מתקשה לשיר את זה סתם כך.
אז מי שהתחיל את זה ככה, גם אני כשאני מנסה לשיר את זה, זה יוצא לספה בקר, אבל למעשה זה מתחיל בפאדייז, אז מי שחשב על הוטל קליפורניה ויצא לו, אז הוא זכר את הצליל הזה, או צליל חיוג של טלפון חוגה, בגלל ששמעת את זה כל כך הרבה פעמים, זה איכשהו נרכש ונצרב אצלך, וזה נקרא אפקט לויטין, על שם החוקר שזיהה וכתב את זה, ומהצליל הזה אתה יכול לחשב את שאר הצלילים. לי עצמי יש לי שמיעה יחסית עם פן אבסולוטי, נגיד נרכש, שקשור לפעולה מוטורית, כיוון שהמון פעמים אני נתתי לעצמי על היד מכה עם הקולן, אז כשאני עושה את הפנטומימה של הפעולה הזו, אני אשמע ברמה סבירה של הדיוק את לה.
די.
אבל אני צריכה ממש לעשות את הפנטומימה כדי לשמוע את הלה, זה ממש מרתק.
ממש משמיט את הקרקע מתחת לתעשיית הקולנים, זהו, לא צריך אותו.
צריך, כי בוא נגיד שאם יש כל מיני קולנים, אז אני צריכה באמת את הקולן הספציאל. אצלי זה קשור באמת ל-440. אבל נגיד אם אתה נגן הבוב, אז אתה עושה פעולה מוטורית מסוימת, ואתה יודע כבר מהזיכרון איזה צליל יופק. אבל כאמור, יש כאלה שלא צריכים לחשב, וכל הספקטרום של הצלילים מופיע אצלהם אינסטינקטיבית. אז בואו עכשיו נעשה גם הסטטיסטיקות, ונשמע את אחת מהזמרות המופלאות שנולדו עם שמיעה אבסולוטית, לפחות ככה זה נטען, זאת אלה פיצג'רלד, ונשמע אותה עושה מה שנקרא סקאט סינגינג, שזו אימפרוביזציה מהירה על עברות ג'יבריש, והשיר כאן הוא How High the Moon. We're asking how high, 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 אני ממש ממליצה לשמוע את כל המסע המטורף הזה שהיא לוקחת אותנו עם האוזן והקול שלה, ועדיין לחזור לנמל הבית ההרמוני, גם ללא יכול, לא צורך לחשב איפה היא נמצאת, היא הרגיש אינסטינקטיבית, והעצם זה שיש לה שמיעה אבסולוטית, זה מאפשר לה את המורכבות והדיוק והאינטונציה מושלמת, אבל זה אומר שמיעה אבסולוטית פעילה, כי יכול להיות שתהיה לך שמיעה אבסולוטית סבילה, זה אומר אתה תוכל להגיד לי שזה היה לה, אבל לא תוכל לשיר את זה, ובמהלך באמת, זה עוד יותר מטורף, במהלך הדוקטורט אני נתקלתי בכאלה שניגנתי להם סליב, והם אומרו, אוקיי, זה סול, אבל הם זייפו כשהם שרו את זה.
וואו.
את זה לא היית מצפה שתהיה לך שמיעה אבסולוטית, וזה זיוף, אבל זה ספקטרום מדהים השמיעה שלנו. אבל מה שברור היום, אחרי שנים רבות של מחקר, זה שתקיב הרכיב הגנטי צריך להצטרף לחלון הזדמנויות של אימון מוזיקלי, כדי לקבוע אם מישהו באמת יפתח את התכונה הזו במלואה או לא. וגם אלה פיצ'רו נחשפה למוזיקה בגיל מאוד מוקדם בכנסייה המתודיסטית אפריקנית אפוסקופלית שהיא הצטרכה עליה, וזה באמת, צריך את זה כדי לפתח את הרובד העמוק התחושתי יותר של הבנת המוזיקה, חייב לחשף בצורה יזומה, מובנית למוזיקה, זאת אומרת, כמו שמלמדים תינוק איך קוראים לכל מספר, אז אולי הוא ידע את הכמות, הוא ידע להבדיל בין אחד לשניים, אבל הוא, אם לא יפנו בצורה יזומה את, את הקשב שלו, את הידע שלו, לכך שלאחד קוראים אחד, וואחד, וואן, אז הוא, לא, הוא ידע את הכמות, אבל הוא לא ידע את השם. אז המחקר טוען שהחלון חשיפה למידע הזה זה עד גיל 9, אם אפשר למשוך את זה לפעמים 12, ובאמת לי לא מזמן הייתה תלמידה שהגיעה אליה בגיל 15, ותוך גיל העבודה אני מגלה שיש לה שמיעה אבסולוטית, והיא לא הייתה מודעת לזה קודם לכן, זה באמת מרגש לגלות שיש לך תכונה כזו, זה בהחלט מקל ללמוד מוזיקה מהבחינה הזו שאתה יכול לקרוא תווים בצורה יחסית, כאמור, אם זה אקטיבי, אז אתה לא תזייף, וזה באמת נותן לך קשר אינסטינקטיבי יותר, אינטנסיבי למוזיקה. אבל עוד סטטיסטיקה זה שלמוזיקאים אסיאטים, יותר מוזיקאים אסיאטים יש שמיעה אבסולוטית מאשר למוזיקאים לא אסיאטים. במחקר שפורסם ב-Journal of Medical Genetics ב-2001, נמצא שמ-1067 סטודנטים למוזיקה, לכמעט 50% בארצות הברית מהתלמידים האסיאטים הייתה שמיעה אבסולוטית, לעומת רק 9% מהתלמידים הלא אסיאטים. וזה לא היה תלוי סביבה, כי הוא נמצא גם בתלמידים אמריקאים ממוצא אסיאטי, אז לא ברור אם זה קשור לעובדה שסינית ווייטנאמית הם שפות פונאליות.
וואו. קשור לשפה, אולי כן, כן, מעניין.
כן, אבל זה נמצא גם בקרב יפנים ויפניות, שזה לא שפה טונלית, זאת אומרת, לגובה צליל אין משמעות סמנטית, אבל כאמור, האחוזים עולים אם אתה גם אסיאטי וגם דובר שפה טונלית, אז אם אתה רוצה שלילדים שלך תהיה את התכונה הזו, אז כדאי שבן הזוג שלך יהיה או בן למשפחה מוזיקאים, או אסיאטי.
זאת אומרת, את קוראת לגירושין המוניים והתחברות.
לחלוטין, בואו נלך כולנו מתחברים אסיאטים, לכולנו תהיה, אבל מה קורה זה אם באמת, למה זה עובד אצל אסיאטים? כי גם השפה הטונלית כנראה, וגם האימון המפרך שילדים אסיאטים מתחילים ומתמידים בו מגיעים מאוד מאוד צעיר, ואתה רק בודק ברשת, יש לך מיליונים ילדים בני שנתיים שלא מגיעים לדפשות, אבל מנגנים סנטר, והם כמובן לא יעשו את זה ללא השקעה מטורפת ולחץ כבד מההורים. אתה זוכר את הספר הזה, אמא נמרה, של אימי צ'ואה, שבאמת נותן פרספקטיבה על ההשקעה הכבדה, הזמן והאנרגיה והמשאבים שאתה צריך להשקיע על מנת לפתח יכולות מסוימות שאולי נולדנו איתם, אבל הם לא התפתחו ללא ההשקעה הזו, ועדיין אין שום אפליקציה שתעשה את זה במקומך. אבל בוא נגיד שההורים שלך התעסקו בטלפון ולא השקיעו, אז זהו. לגמרי פספסת סגור, אז פה הדעות חלוקות. יש מחקר שפורסם בכתב העת פלוס וואן ב-2019, והוא טען שישנם יחידי סגולה מבוגרים שמסוגלים לסגל את השמיעה האבסולוטית בגיל מבוגר אחרי אימון שבועי בין 8 שבועות, אבל קצת להוריד את מפלס האופטימיות, היו רק 6 משתתפים במחקר, ואל תתאכזבו אם זה לא קורה גם לכם. אבל אתה יכול לשאול, האם זה חיוני שלמוזיקאי פעיל אקטיבי תהיה שמיעה אבסולוטית? לא. ממש ממש לא. אם יש לך, פנטסטי, אבל אם אין לך, אז אתה עדיין יכול להיות מוזיקאי.
זה נשמע לי מסוג כוחות העל שעדיין לא ברור, זה כיף שיש אותם וזה מרשים. אני באמת עוד לא מצליח להבין במה זה ממש עוזר לי. כפי שאמרת, אתה לא חייב להיות בעל שמיעה אבסולוטית כדי להיות מוזיקאי מצוין, אבל זה לגמרי מסקרן, תכונה מסקרן.
זה מאוד מקל אליך אם אתה רוצה לקרוא...
נכון, בקרה תבין, נכון.
אם אתה רוצה... זאת אומרת, האינטימיות שלך עם עולם המוזיקה היא באמת המפלס הזה, גם הפן התחושתי, אתה רואה צבעים במוזיקה, זה בהחלט מעשיר, אבל החדשות הקצת פחות טובות שזה עובר עם הגיל. לא כל כך ברור למה, אבל בערך מגיל 45-50, אנשים בעלי שמיעה אבסולוטית טוענים שהיא מדרדרת, כמו היא מפלסת לזייף, כן? אז הם מנגנים לך לב, אתה חושב שזה סולדיאז, אתה מאבד את הביטחון שלך.
זאת אומרת, גם כשהתבלבלתי בהתחלה, אני יכול להאשים את הגיל.
בדיוק, דודו, אתה היית בעל שמיעה אבסולוטית פנטסטית, אבל
הכל קרס, זה הסוף.
אבל דרך... זה לא קווינטה או קוורטה, אבל לא נורא, סליחה, זה... אל תדאג.
לא נורא.
אולי אתה יכול עוד לפתח את זה. אבל זה לא דחוף, לא כל כך דחוף, אבל למי שיש, הוא מאוד מאוד נהנה מזה, ובוא נשמע, נסיים עם זמר פנטסטי שהייתה לו שמיעה אבסולוטית, עם פרדי מרקורי, ונשמע גם כן סקאסינינג מדהים שהוא מסוגל לעשות.
אז הנה.
אני חושבת שזה מאוד מוסיף את הביטחון העצמי למי שהוא בהחלט זמר מדהים, זה נותן לו את הפן הזה שהוא לא מזייף.
הנה נשמע, הווקולוגית ומורה לפיתוח כל מכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי, רונה ישראל קולה, תודה רבה לך על הפינה הזו, הנה נשמע מיד את פרדי מרקורי, בבקשה. פריצת דרך במלחמה בסרטן השד, חוקרים מאילינוי ארצות הברית הציגו טיפול חדשני שהצליח לחסל גידולים סרטניים של סרטן השד, נדגיש בעכברים. בעקבות הטיפול הושמדו בין 95 ל-100% מהתאים הסרטניים, גם לאחר שהם התפשטו לעצמות, למוח, לכבד ולריאות. הצעד הבא יהיה להבטיח שהטיפול יהיה כמובן יעיל באותה מידה. זו התקווה גם בבני אדם. הדברים פורסמו בסיינס טרנסלשנל מדיסן. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עינת ירושלמי, מנהלת אונקולוגיית השד במכון דוידוף, בית החולים ביילינסון. שלום.
שלום רב.
אנחנו נשמח לשמוע על הטיפול הזה, שלפחות על הנייר או בקרב עכברים, נשמע פריצת דרך.
שמעתי אותך מתמצת את זה ועשית עבודה יפה מאוד. אני אקדים ואומר ש-75% מכלל סרטני השד מבטאים איזשהו קולטן לאסטרוגן. זה טוב בשבילנו, כי אנחנו יודעים לעשות כל מיני מניפולציות לקולטן הזה, ובעצם לטפל בנשים עם סרטן שד. הבעיה היא שהרבה פעמים יש עמידות למניפולציות שלנו, הרבה פעמים יש איזושהי מוטציה באותה קולטן, ואז המניפולציות שאנחנו יודעים לעשות לא עובדות. מה שהחוקרים מאילינוי מספרים לנו זה בעצם שהם מצאו איזושהי מולקולה שיודעת להתגבר על העמידות ויודעת לעבוד על הקולטן גם כשיש מוטציה לקולטן. אמרת ממש נכון ויפה שארוכה היא הדרך, זאת אומרת בינתיים...
תראה, בכל מה שקשור באמת בסרטן, אנחנו גם תוכניות שמנגישות מדע בדרך כלל נוטות להגזים, אבל אנחנו לא רוצים לתת שוב תקוות שווא בקרב אנשים שמאזינים לנו. מצד שני אנחנו כן רוצים להציג את המציאות, אז זה טוב שאנחנו מדויקים ולא סתם מגזימים, אבל כן, לפחות כאן על הנייר נשמע שיש כאן הצלחה משמעותית.
יש כאן הצלחה, ואני חייבת להגיד שבעשור האחרון משופע במחקרים מהסוג הזה, וחלק ניכר מהם כבר נמצאים במחקרים של פאזה ראשונה, שנייה ואפילו שלישית. זאת אומרת, המולקולה הספציפית שהם מצאו ייקח עוד זמן עד שנראה אותה בקליניקה, בפרקטיקה שלנו, אבל אני כן יכולה לשמח את המטופלות שלנו, וזה שיש היום הרבה מחקרים שמשתמשות בעצם בייחוד הזה של הקולטן ועושות איזושהי מניפולציה ייחודית שמאפשרת לנו להתגבר על עמידות לטיפול המסורתי.
אז בואי נדבר על הטיפול המסורתי ועל הקולטנים האלה, למי שבאמת לא מכיר את המטריה הזו. בואי הסביר לנו קצת מעבר לכך.
אוקיי, אז קודם כל אני הייתי רוצה לחלק את המטופלות שלנו לשתיים. לשמחתנו הרבה, 97% מהמטופלות שלנו מגיעות במצב שאנחנו יכולים להציע להם טיפול קורטיבי, טיפול שמרפא. אלה נתונים שיש לנו לפי רשם הסרטן במדינת ישראל. זה אומר שאנחנו נציע להם איזשהו טיפול שאנחנו קוראים לו טיפול משלים. מה זה טיפול משלים? טיפול מונע. הן עברו ניתוח, הן בריאות, אבל אנחנו יודעים שיש סיכוי לא מבוטל, תלוי בשלב המחלה, תלוי בסוג לחזרת המחלה. ולכן אנחנו נותנים איזשהו טיפול משלים. כמו שאמרתי, 75% יש להם קולטן לאסטרוגן, אז אנחנו משתמשים בקולטן הזה בשביל לתת טיפול מונע. הטיפולים המסורתיים שכולם מכירים זה שטמוקסיפן מעכבי ארומטאז, הם עשו שינוי דרמטי בסיכויים לחזרה, וזה פריצה דרך ישנה. היום יש אפשרות להציע לחולות גם טיפול ביולוגי, שאנחנו מלבישים אותו על הגב של הטיפול המסורתי. אלה תרופות מסוג CDK4-6. דרך אגב, זה גם מחקרים חדשים, טרם אושר FDA אפילו, אני מספרת לך כאן משהו ממש חדשני.
שמה הופך את ה... מה זה אומר בעצם חומר ביולוגי? אנחנו יודעים שמשתמשים בהרבה בביטוי הזה, תרופה ביולוגית, אני בעצמי נמצא כרגע על תרופה ביולוגית בשל דלקת שיש לי. מה הופך תרופה לביולוגית?
אנחנו, קודם כל, אתה יודע, חולי סרטן פוחדים מהמילה כימותרפיה, זה לא כימותרפיה. טיפול ביולוגי יש לו איזשהו טיפול ייחודי בזה שהוא נכנס למסלול של התא, והוא בעצם לחלוקה של התא, הטיפול הספציפי שאני מדברת עליו משפיע על החלוקה של התא, יש לו פרופיל תופעות לוואי ייחודי, שאפשר לדבר על זה, אבל הוא לא עובד בפני עצמו, הוא צריך את השלד המסורתי, במקרה הזה הטיפול ההורמונלי האנדוקריני, שעליו אנחנו מלבישים את הטיפול הביולוגי.
וואו, טוב, זה כמובן טיפול שהוא לא רק, תרופות ביולוגיות זה משהו שמוכר באופן כללי, נכון? זה לא רק ייחודי לסרטן.
נכון, נכון, אז יש גם למשל האימונותרפיה לאחרונה נכנסה.
נכון, בדיוק.
שגם האימונותרפיה בסרטן שד לא עומדת בפני עצמה, כאן אנחנו מלבישים אותה לא על טיפול הורמונלי, אנחנו מלבישים אותה על השלד הכימותרפי. זאת אומרת, מצד אחד יש בשורה שהטיפול האימונותרפי עשה חולל פלאים, זאת פריצה דרך אמיתית, אבל לא נפטרנו מהכימותרפיה. הוא עובד יפה כשאנחנו מלבישים אותו על הפרוטוקול הכימי המסורתי.
אוקיי, העיקר שזה כמובן עובד בשורה התחתונה.
נכון, 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 בהחלט נכון.
האמת היא שבאמת שוב, ואני זהיר במה שאני אומר, אבל הנה אנחנו שומעים על עוד צעד, אולי קטן, אבל כחלק מהרבה מאוד צעדים, כשבאמת מאפשרים לאנשים לחיות, להאריך חיים, לחיות טוב, ואני חושב שאנחנו ייחלנו הרי לתרופה לסרטן כשם קוד, והנה זה קורה בצעדים קטנים, אבל זה קורה.
נכון. הבעיה היא שאין תרופה אחת. הבעיה היא שגילינו בעשורים האחרונים שסרטן השד זה בעצם מכלול רב של מחלות, עם פרוגנוזה שונה, עם מנגנוני עמידות שונים, ולכן אנחנו, אתה אמרת נכון, עקב בצד אגודל, אנחנו אבל מתירים את הקשר הזה שנקרא סרטן, לאט לאט.
וואו, עכשיו, מחקר כזה שלפחות כפי שאמרתי על הנייר מבטיח סיכויי הצלחה גדולים בקרב עכברים, אז למה לוקח כל כך הרבה זמן להפוך אותו לטיפול שאפשר לקבל בבתי חולים?
עד שתרופה באמת מגיעה למדף, יש המון המון בדיקות, המון המון רגולציה, היא צריכה לעבור המון מחקרים קליניים בצורה מסודרת, ויש לזה כללים מאוד מאוד נוקשים. זה לוקח לפעמים, יש מה שנקרא fast track, אבל על פי רוב זה לוקח המון שנים, אפילו עשור. כי אתה יודע, התרופה שהיא מצליחה מצוין על עכבר, יכולה להרוג בן אדם. אז חשוב להיות מאוד זהירים, חשוב לראות שבאמת יש תועלת, חשוב, למשל תרופה כזאת תחליף איזשהו טיפול סטנדרטי, אז חשוב לדעת שבאמת היא טובה יותר מטיפול סטנדרטי, צריך להכיר את פרופיל תופעות הלוואי, צריך לגלות מה בדיוק המינון שעובד על בני אדם, לכן ארוכה הדרך.
וואו, ובכל זאת נותן תקווה,
ושוב, משמעית,
כפי
כן.
שאמרנו, עדיף היום, כמובן ש... עדיף היום לחיות בתקופה שבה יש באמת הרבה מאוד טיפולים בהשוואה כמובן לעבר.
נכון, המונח של רפואה מותאמת אישית בסרטן השד זה לא רק סיסמה, זה ממש הלכה למעשה. היום אישה, אנחנו פורטים את התעודת זהות של הגידול שלה, דרך אגב יש גם תרופות שמותאמות לגנטיקה של האישה, נשאיות גנטיות של BRCA, יש תרופות שמיועדות להן, ספציפית. זאת אומרת, הנושא של רפואה מותאמת בסרטן שד, היום הוא בסיור.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' רינת ירושלמי, מנהלת אונקולוגיית השד במכון דוידוף, בית החולים ביילינסון, תודה רבה.
תודה לך, והמשך יום נעים.
גורת אריות בת 28,000 שנים התגלתה בסיביר. הגורה הייתה קבועה מתחת לשלג, לכן היא השתמרה בצורה יוצאת דופן. המדענים העניקו לה את השם ספרטה, והתגלית הזו מצטרפת לתגלית נוספת, גור נוסף, שהותר במרחק של 15 מטרים בלבד משם, וזכה לשם בוריס. תחילה חשבו המדענים שהשניים קרובים, אבל לא ממש. התברר שבוריס הוא בן 43,000 שנה בערך, וגורת האריות החדשה שנמצאה בת 28,000 שנה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור מירב מרי, ראש מעבדת פלאוגנומיקה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד בתל אביב. שלום.
שלום, שלום, היי.
אז מה אפשר ללמוד מגורת אריות בת 28,000 שנה? אגב, במה בדיוק מדובר? זאת אומרת, מה עשה אריה שם במקום הזה?
בעצם הם חיו שם. הם חיו בסיביר, באירופה, בארצות הברית, בצפון אמריקה.
וזה אריה רגיל כפי שאנחנו מכירים, או שזה אריה מיוחד?
הוא תת מין, קרוב משפחה בעצם, של האריה שאנחנו מכירים היום.
הנה, אני רואה תמונות, הוא באמת מזכיר אריה, לגמרי נראה אריה? כן.
עם פרווה יותר צפופה.
וואו.
שמתאימה לקור, כן. קצת יותר גדול גם כן, אבל כן, דומה מאוד לאריה של היום.
אוקיי, אז אפשר אגב להפיק DNA או להבין גנטית מה קורה שם, או מה יפיין את אותם אריות מלפני כ-30,000 שנה?
בהחלט. עכשיו, את העבודה הגנטית על שני הגורים האלה, זה עדיין בעשייה. הם יפרסמו אותה בהמשך, אבל כבר עשו מחקרים גנטיים על אריה מערות בעבר. בעצם אפילו אותה קבוצה פרסמה מאמר לא מזמן. והם מצאו שהיו בעצם שתי אוכלוסיות שחיו זה לצד זה, והם היו קבוצה אחת שהייתה באזור צפון מזרח סיביר וצפון אמריקה באזור אלסקה, ועוד אחת שדווקא הייתה התפשטה לאורך מי שהגיעה מאירופה ועד עד סיביר, עד מזרח סיביר.
וואו, אז כן יודעים שהיו שם כמה אוכלוסיות, וכן אפשר להפיק DNA ואפשר להשוות אותו, להבין מה אפיין את האוכלוסייה שחיה שם לפני 30,000 שנה, שזה לא משהו טריוויאלי כמובן, למשהו כל כך עתיק.
נכון, זה בהחלט לא טריוויאלי.
עכשיו, מה אנחנו יודעים באמת על עולם החי דאז מלפני כ-30,000 שנה שם באותו אזור, אזור כל כך קשה, עם תנאים כל כך קשים שם?
בעצם הוא היה שונה ממה שאנחנו מכירים אותו היום. היו שם חיות מדהימות, כמו היו ממוטות, היו ביזונים, היו קרנפים צמריריים, היו איילים, ופשוט כל האוכלוסייה הזאת היא בעצם נכחדה. נכחדה לפני פחות או יותר 14,000 שנה.
מה גרם להכחדה של האוכלוסייה הזאת?
זה שאלת השאלות בעצם. ויש מחלוקת גדולה למה הגיעה, למה ההכחדה קרתה. תלוי את מי אתה שואל. יש אומרים שזה בעצם סוף תקופת הקרח, הטמפרטורות מתחילות לעלות, ואז אנחנו, כן, ואז יש לנו חיות שמתאימות יותר בעצם ל אקליג יותר קר, ולכן הם נכחדו. יש כאלה שאומרים, סוף תקופת הקרח, הקרחונים נמסים, נפתחים מעברים, בני אדם מתחילים להתפשט צפונה, ולכן הם צדים את החיות האלה. יותר קל לצוד חיות גדולות כי אתה רואה אותם. ויש כאלה שחושבים שבעצם מדובר על שני הגורמים ביחד, ויש עוד כל מיני תיאוריות, אז דברים בבדיקה, וזה בהחלט שאלה גדולה.
וואו, עד כמה לסיום האריות האלה, כפי שאנחנו יודעים, דומים ומזכירים, נחזור באמת לתחילת השיחה, לאריות שאנחנו מכירים היום, מבחינת ההיררכיה החברתית, המבנה החברתי, השיטה לצוד וכולי?
אז גם לגבי זה, הם עדיין לא מספיק יודעים לגבי המבנה החברתי שלהם. יש כאלה שאומרים שמהציורי מערות שציירו אותם בעצם אריות בודדים, ואז אמרו שהם לא חיה חברתית כמו אריה של היום, ויש כאלה שאומרים שלא, שהם מאוד דומים לאריות של היום, והמבנה החברתי שלהם פחות או אותו הדבר. אבל לא, אין פה מספיק מידע על הנושא הזה, אז אנחנו לא כל כך יודעים, אבל מבחינת המראה, כמו שאתם רואים, הם מאוד מזכירים מראיות שאנחנו...
כן, אנחנו ממליצים למאזינות ולמאזינים לראות את גור הראיות, פשוט נראה גור הראיות לכל דבר, ששוכב לו קצת מצ'וקמק, אבל יחסית למשהו ששרד 30 אלף שנה, זה יפה מאוד.
זה שימור מדהים.
ממש באמת. מדהים, כן. כנראה שהפתרון זה לחיות אולי באזורים קרים, וגם להיקבר שם, ואז באמת השימור הוא מדהים.
אני בעד.
שוב, אבל בכל זאת יש עוד אינטרסים שבשלם ככל הנראה נשאר כאן ועדיף להישאר כאן, מבחינתי לפחות. תודה רבה לך דוקטור מירב מאירי, ראש מעבדת פלאוגנומיקה במוזיאון הטבע שם שטיינר תל אביב. תודה רבה. מזל טוב לג'ונו, הגשושית ג'ונו שנשלחה לחקור את כוכב הלכת צדק בת 10. ג'ונו שוגרה מקייפ קנברל בפלורידה בחמישה באוגוסט 2011 על גבי המשגיר אטלס 5, שהגיע ליעדה כ5 שנים. לאחר מכן, בתחילת השנה הזו שלנו, 2021, בנאסה הודיעו שמעריכים את המשימה שלה לעוד כ4 שנים. בהן הגשושית תחקור את הירחים של צדק, או לפחות חלק מהם. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מוריס פודולק, חוקר מדעים פלנטריים בבית הספר למדעי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום וברכה.
טוב, אז בוא עזור לנו לעשות סדר בחגיגות. הגשושית ג'ונו נשלחה לכוכב הלכת צדק, לא כדי לנחות בכוכב הלכת צדק, כי אי אפשר לנחות עליו, נכון?
נכון. צדק יש אטמוספירה מאוד מאוד עבה, ו... קרקעית, לא ברור מה יש שם, אבל מתחת לאטמוספירה אתה מגיע לאזור שהטמפרטורה היא מעל 20 אלף מעלות, ולחצים אדירים, אז איך חומר בכלל מתנהג בתנאים כאלה?
טוב, יש הטוענים שאפילו אי אפשר לדרוך שם, נכון? גם אם מישהו היה צולח את מחסום הטמפרטורה, זה מין גז דחוס.
גז דחוס, יש כאן ברזל, אבל מה ברזל עושה בטמפרטורה של 20 אלף מעלות, לחץ של 50 מיליון אטמוספרות? אז אף אחד לא יודע, אין דרך לחקור את זה במעבדה, אז הכל תיאורטי.
אוקיי, אז הכל תיאורטי, אנחנו לא דואגים כי הגשושית כמובן לא נשלחה לנחות שם, אלא היא מקיפה את כוכב הלכת צדק, או לפחות היא הקיפה, נכון?
נכון.
נכון, עכשיו, מה רצו להשיג באמצעות אותה גשושית?
אוקיי, אז אני אמרתי משהו לגבי הטמפרטורה והלחץ, איך אנחנו יודעים בכלל? אף אחד לא נכנס לשם, אז אנחנו עושים מדידות מרחוק, ולמשל, צדק הוא פי 300 יותר מסיבי מכדור הארץ, אבל הנפח שלו פי 1,000 יותר גדול. זאת אומרת, הוא עשוי מחומר אחר לגמרי.
וואו.
ורוב החומר, אנחנו רואים את האטמוספירה מכדור הארץ, זה מימן והליום, גזים, כמו בשמש. אבל מה קורה מתחת לעננים, בפנים? אף אחד לא יודע. והדרך אחת להרגיש את זה, או לגשש את זה, זה נובע מכך שצדק מסתובב נורא מהר. אנחנו עושים סיבוב אחד סביב הציר ב-24 שעות, צדק עושה את זה ב-10 שעות. וצדק פי 11 יותר גדול ברדיוס. זאת אומרת שאנחנו נעים במהירות של איזה 1,500 קילומטר לשעה, צדק נע במהירות של 40,000 קילומטר לשעה. אז בגלל הסיבוב החזק הזה, הוא תופס צורה פחוסה יותר. יש לו כאילו בטן, סביב לאזור המשפה. ולפי הצורה המדויקת של הפלנטה, אפשר להגיד משהו על שתי הכובד, ואיזה חומרים נמצאים בפנים וכו'. אז אנחנו צריכים למדוד את שתי הכובד, את הגרביטציה. וזה אפשר לעשות על ידי כך שאנחנו מקיפים את הפלנטה, הרבה פעמים מגיעים מאוד מאוד קרוב, ואפשר למדוד שינויים בשדה הכובד, בגרביטציה, באזורים שונים, וזה אומר לנו משהו לגבי הפריסות, לגבי המבנה הפנימי.
וואו, עכשיו, אני מבין שכרגע, לא רק שאנחנו חוגגים 10 שנים לאותה גשושית, אלא אפילו מייעדים לה עוד שנים של מחקר, אלא באזור.
נכון, נכון. בהתחלה היה מתוכנן לסיים את המשימה בפברואר 2018, אבל זה כל כך הצליח שאפשר לקדם ולהמשיך עוד 4 שנים, כמו שאתה אמרת.
והיעד הבא לחקירה זה אלה הירחים, נכון? לכוכב הלכת צדק יש הרבה מאוד ירחים, פה מדובר ב3 ירחים.
כן, יש איזה 4 ירחים גדולים שמקיפים אותו, וגלילאו גילה אותם לפני 400 שנה. סך הכל יש הרבה יותר, איזה 60 יותר, גופים מכל מיני גדלים, אבל הגדולים האלה הם מאוד מעניינים, כי יש עליהם מים, ויש דרך גאות ושפל, האזור הפנימי של הירח מתחמם, ויש אפילו אולי מים נוזלים. וכמובן שמים נוזלים זה דבר שמאוד מאוד נחוץ לחיים כפי שאנחנו מכירים, ולכן אנחנו מאוד סקרנים לדעת אם יש מים נוזלים, אם יש אולי איזה אפשרות לבעלי חיים פשוטים, אף אחד לא מדבר על חייזרים, אבל אפילו וירוסים, משהו.
זאת אומרת שיכול להיות שבזכות הגשושית ג'ונו, אנחנו נמצא חיים באחד הירחים של צדק.
אני לא הייתי אומר חיים, כי הוא לא בנוי לזה, אבל עדות לתהליכים פיזיקליים שמאפשרים חיים, זה אולי כן.
שמע, זה נשמע שאתה הרבה יותר זהיר ממני, אתה מתנסח בעדינות. כן, נכון, אני אתן לי להגזים, אבל קצת, אחרת המאזינים ינטשו אותנו לטובת תוכניות שכן מגזימות.
בהחלט.
אוקיי, אז כמובן שאנחנו מדברים על תנאים וכו', זה לא אומר שבהכרח יהיו שם וכו', סיכוי קלוש, וכפי שאמרת, גם וירוסים, שזה חצי חיים, גם זה משהו.
בהחלט, לא. אנחנו לא מצאנו שום דבר כזה מחוץ לכדור הארץ. כל גילוי כזה הוא חידוש גדול מאוד.
וואו, ואם באמת נרצה לסכם עד כה 10 שנות פעילות, אפשר לומר שהפעילות של ג'ונו בכוכב הלכת צדק המרוחק מאוד מכדור הארץ היא הצלחה גדולה.
בהחלט, אין ספק. אולי תרשה לי לספר לך סיפור אחד.
בבקשה.
אחד הדברים, אם אנחנו מסתכלים על היקום, רוב רובם של האטומים ביקום הם מימן, אטום מימן. לכל 10 אטומים של מימן יש אטום אחד של הליום, בערך בממוצע. אצלנו אין הרבה מימן והליום על כדור הארץ, כי הם גזים קלים וברחו לחלל. אבל בצדק, שהוא מסיבי מאוד, הוא מחזיק אטמוספירה כזאת, ויש שם מימן והליום, כמו שיש בשמש. היסוד השלישי בתור, שהוא הרבה פחות נמצא, אבל נמצא, זה חמצן. וחמצן בנוכחות מימן הוא עושה מים. ומים בטמפרטורות כמו שיש באזור של צדק, הוא כפו, הוא קרח. אז צפוי שיהיה הרבה מים בתוך צדק, כי הוא נולד שם רחוק. אבל לא רואים את המים באטמוספירה מכדור הארץ, כי אם יש מים הם מתחת לעננים, עמוק. וגלילאו, ששגעו לצדק לפני 20 שנה יותר, ב-1995, חדר לתוך האטמוספירה, נכנס לתוך האטמוספירה, ואמור היה למדוד כמות מים, וכולנו ציפינו שיהיה הרבה מים שם, וזה היה דווקא יבש מאוד. אז אף אחד לא מבין את זה. והיו כל מיני הסברים, אבל שום דבר לא נקלט אצל המדענים כל כך. עכשיו, ג'ונו חזר לשם, ומדד לא על ידי חדירה לתוך האטמוספירה, אלא מבחוץ, עם ספקטרומטר במיקרוגל. אז הוא מסוגל לראות את זה, והוא רואה את המים. זאת אומרת, כנראה שגלילאו חדר באזור שהיה יבש במיוחד, כמו אצלנו, אם חייזרים היו מגיעים לאזור סהרה, אז היו אומרים, כדור הארץ יבש מאוד. אם הם היו מגיעים לאזור שיורד גשם, אז היו אומרים שיש הרבה מים. אז אותו דבר, כנראה אנחנו תפסנו מקום יבש דווקא עם גלילאו.
טוב, כמעט מתחשק לי להגיד, ואם הם היו נוחתים בתל אביב, היו אומרים, וואו, כל כך יקר פה, כל נושא הסחירות, אבל נעצור את זה כאן. האמת שמרתק, אני מוכרח לומר שעם כל הציניות וכו', תמיד להביט לעבר השמיים, ולחקור כוכבי לכת רחוקים, ולהגיע לשם, זה משהו שהוא בלתי נתפס, זה באמת הישגים מדהימים של האנושות.
כן, בהחלט, וטוב, זה היה דבר יקר, אבל מבחינת המדע למדנו המון, ואנחנו ממשיכים ללמוד. ויהיו לזה השלכות לכל ההבנה שלנו על היקום.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה המרתקת, פרופסור מוריס פודולק, חוקר מדעים פלנטריים בבית הספר למדעי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה, שלום.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק באולימפיאדה הירוקה. שלום למעצב, למנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום.
שלום וברכה.
מהי אותה אולימפיאדה ירוקה?
אז כן, מסתבר שאולימפיאדת טוקיו שהסתיימה בתחילת השבוע היא בעצם אולימפיאדה ירוקה. זה היה קצת פחות בולט אולי בשידורים, לפחות באלה שאני צפיתי באולימפיאדה, אבל בכל העולם זה הודגש וחזר והודגש הרבה מאוד פעמים. ומסתבר שבמקביל להצלחה הגדולה של הספורטאים הישראלים שלנו, הייתה גם הצלחה מאוד גדולה בתכנונים הסביבתיים של האולימפיאדה. צריך להזכיר גם שבסוף החודש תתחיל באותו מקום האולימפיאדה הפרלימפית, שתהיה בין 24 לאוגוסט ל-5 לספטמבר, זאת אומרת באותם, תשתמש באותם מתקנים. ובעצם, אם חושבים על זה, בייחוד לאור הדוח המאוד קשה של ה-IPCC, שפורסם שלשום על ההתחממות ועל כל ההשלכות שלה, אנחנו חייבים לתת דין וחשבון על ההשפעות הסביבתיות של כל פעולה שאנחנו מחליטים לתכנן להוציא לפועל. בטח שמדובר באירוע בינלאומי חשוב כל כך כמו אולימפיאדה, עם חשיפה תקשורתית אדירה בכל העולם והאימפקט שלה על ההשפעה החינוכית על כל האנשים, וכמובן שהלוז ידוע מראש, לפחות במקרה של האולימפיאדה עד 2032, יודעים כבר איפה האולימפיאדות יהיו. אז צריך להסביר שהמשחקים האולימפיים הם אירוע שיש לו אימפקט סביבתי גדול מאוד, שכולל צריכת משאבים אדירה, מההקמה של האצטדיונים והמתחמים המיוחדים של התחרויות, רכש אדיר של ציוד, מחשבים, מוצרים ייעודיים, וכמובן כל הטיסות, התחבורה של המשלחות ושל האוהדים, וכל נוגע לטיפול היומיומי של אולימפיאדה, מדברים על כמויות אדירות של מזון, תחבורה, חשמל, מים. אז המודעות הסביבתית היא לא התחילה עכשיו, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד שנים, למשל בתכנון האולימפיאדה בלונדון 2012, תכננו את כל המבנים, שזה אולי אחד הדברים העיקריים, ניסו לתכנן אותם בדגש אחר. כלומר, ניסו להשתמש בבניינים הקיימים, או לפחות לבנות בניינים הרעים שיפרקו אותם אחרי המשחקים, כדי להוריד את האימפקט הסביבתי, ולא לבנות סתם אזורים שלמים עם בנייני רעבה, שאחר כך יהפכו להיות איזשהו סוג של פילים לבנים שלא יודעים מה לעשות איתם. זה לא תמיד מצליח. דווקא המארגנים של אולימפיאדה בטוקיו עשו המון המון מהלכים חשובים להפחית ההשפעה של המשחקים על הסביבה. אז אני רוצה לתת כמה דוגמאות.
בבקשה.
קודם כל, כמובן שהקורונה הורידה את האימפקט הסביבתי בצורה משמעותית על ידי זה שאסור השתתפות של הקהל, והורדה דרמטית של הטיסות, נסיעות, אירוח וכולי, וזה כמובן שינה מאוד את החוויה, אבל יכול להיות שזה מה שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליו בעתיד, שאנחנו חושבים על החיים שלנו, ואני עוד פעם אומר, הקורונה, שאנחנו כפי נראה נכנסים לעוד גל שלה, בינינו, אנשי סביבה ואנשי אקלים, אנחנו חושבים שזה רק הפרומו של מה שהולך להיות בגלל השינוי האקלים, וזה לא מדובר פה על הפחדה. אני אומר עוד פעם, היום רוב המדענים בעולם, וברור לגמרי אחרי הדוח שאולי מפתיע כמה אנשים ומדפרס הרבה אנשים אחרים, אנחנו עומדים בפני שינויי אקלים שחייבים לעשות שינויים מאוד מאוד דרסטיים בהתנהגות שלנו. אז הנה כמה דוגמאות, מהקטנות לגדולות. אז מאוד התרגשנו לראות את הספורטאים מקבלים את המדליות שלהם על הפודיומים, ומסתבר שבאותו רגע הם פרצו גבולות גם בדרכים אחרות, כי בפעם הראשונה אי פעם, המדליות האולימפיות והפודיומים שהם עמדו עליהם, הספורטאים יוצרו באמצעות 100% חומרים ממוחזרים. היו 5,000 מדליות זהב, כסף וערד שחולקו במשחקים האולימפי בטוקיו, וכולם יוצרו מחומרי גלם ממוחזרים ממכשירים אלקטרוניים קטנים, סמארטפונים, טלפונים וכולי, שנאספו לקראת האולימפיאדה במבצע מיוחד. זאת אומרת, שיתפו את האזרחים של כל יפן במבצע ואספו מעל ל-80,000 טון של פסולת אלקטרונית, שכללה יותר מ6 מיליון מכשירי טלפון סלולריים. שוב, זה טיפה בים כמובן, אבל זה נותן איזשהו כיוון, כי היום משתמשים בערך במיליארד וחצי מכשירי טלפון סלולריים בשנה חדשים, אבל צריכים לקחת בחשבון שבטון אחד של סמארטפונים יש בערך 300 גרם של זהב. וכמה שאנחנו צריכים למצוא כל מיני שיטות לפרק אותם, שיטות לפרק את המכשירים ולהפיק מהם חומרים, היו שיטות מאוד מאוד גרועות, והיום יש שיטות יותר ויותר טובות. והשיתוף של הציבור הוא גם מאוד מאוד חשוב, אני בטוח שגם אם היו מנסים לעשות פה בישראל, יש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים כמה וכמה טלפונים סלולריים שהם לא צריכים אותם במגרות בבית, והיה אפשר להפסיק מזה חומרי גלם במקום שהם יגיעו בסופו של דבר לפח. שמענו גם על המיטות, כל המיטות של הכפר האולימפי, כל אלפי הספורטאים שהשתתפו, ישנו על מיטות מקרטון ממוחזר. אצלנו לצערי זה התפרסם בעיקר על ידי זה שכמה ספורטאים ישראלים בדקו ועלו לרשתות החברתיות איך הם מנסים לשבור את המיטה בעזרת קפיצה עליה. אולי בגלל חוסר המודעות שלנו פה בארץ שחייבים להעלות אותו, אבל כל המיטות האלה, שהן מיטות זמניות כמובן, יוכלו לעבור אחר כך למחזור. הפודיומים וגם חלק מהאצטדיונים, מכל המושבי פלסטיק, היו בעזרת חומרים ממוחזרים, ובעצם זו הייתה יוזמה משותפת עם פרוקטר אנד גמבל, חברה מסחרית, עם האולימפיאדה. יש הרבה מאוד תומכים ומפרסמים שהם חברות בינלאומיות, הם עשו מבצע עוד פעם עם התושבים היפנים של טוקיו לאיסוף פסולת פלסטיק, וממן אותה הם יחזרו וייצרו מזה את הפודיומים וחלק מהחלקים של האצטדיונים. הלפיד האולימפי וגם הלפיד של האולימפיאדה הפרלימפית מיוצר מאלומיניום, וזה סיפור מאוד מעניין. האלומיניום הזה נאסף מהדיור הזמני שאחרי האסון שהיה בפוקושימה, האסון הגרעיני. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שמאוד, בוא נגיד, עניינים שהם באים לסמל איזה משהו. הם קראו לזה שטף את האור, והם בדקו איזה בניינים מסביב לפוקושימה, בניינים זמניים שבנו אותם כבר לא בשימוש, ואספו מהם יותר מ-10,000 חתיכות שמהם ייצרו את הלפידים האלה. עניין מאוד מעניין הוא כל הרכש של האולימפיאדה. אנחנו מדברים פה על, הם בעצם ראו את ההזדמנות של המשחקים האולימפיים כהזדמנות להציג רעיונות חדשים וטכנולוגיות חדשניות.
זה יפה שניצלו את זה באמת כפלטפורמה לקיימות. זה לא מובן מאליו, למרות שאני יודע שהעולם כולו צועד לקראת, אבל אכן כל הסיפורים הקטנים האלה הם באמת, בסופו של דבר כן מעבירים מסר לציבור.
אז הנה, אני אתן לך דוגמה שאנחנו מדברים עליה הרבה, כלכלה מעגלית. והרעיון של זה, הם ניסו להראות שכלכלה מעגלית היא ההפך מכלכלה שמשתמשת במשאבים ומשליחה אותם לפסולת. ומה שהם עשו, הם בעצם אמרו מראש שהמשחקים הם אחד מאירועי הטלוויזיה הנרחבים ביותר בעולם, מציעים בהזדמנות להפגין פתרונות מקיימים, ועם הדגש של כלכלה מעגלית. מה שהם עשו, הם החליטו ש99% מהמוצרים שהם השתמשו בהם, ותחשוב על זה, מדובר פה על מאות אלפי מוצרים, כל הפריטים, הסחורות, הם יהיו או במקום ברכישה, למשל 65,000 מחשבים, טאבלטים וכל המכשירי IT, ו-19,000 שולחנות משרדיים, כיסאות ואביזרים, הם בעצם נלקחו בליסינג, ובכל מיני שיטות של השכרה, הם סחרו את המכשירים האלה, והמכשירים האלה חוזרים לשימוש הלאה, סגרו את החוזים האלה כבר מראש, וזה נורא נורא מעניין. וכמובן, אם לקחת, אני לא אתעכב על זה, אבל כל...
לא, אנחנו מתקרבים לסיומה של...
אז אני אתן עוד דוגמה אחרונה, והיא נראה לי מאוד מאוד משמעותית. על צמצום כמות הבנייה האולימפית, רק 8 מתוך 43 המקומות שבהם התחרו בתחרות האולימפית נבנו מאפס. זאת אומרת, 25 כבר היו קיימים לפני המשחקים, פשוט שיפצו אותם, הרחיבו אותם, שינו אותם והתאימו אותם, ו10 הם זמניים, וכל עת, זאת אומרת, הם צמצמו מאוד 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 משמעותית את פליטות הפחמן והאימפקט הסביבתי.
טוב, אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה מרכז לתכנון ועיצוב מקיים.
תודה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בשאלה איך יצורים רעילים, אבל ממש רעילים, לא מרעילים את עצמם. שלום לברת שפירה, ביולוגית ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
טוב, גם לנו בגוף יש משהו שהוא חומצי מאוד, למשל, ועשוי להיות סוג של רעל, אבל יש הגנה. מה קורה באמת בעולם החי?
יפה, אז כמו שאתה אוהב להגיד, דודו, הטבע הוא מקום אכזר. ובטבע יש תחרות, זה שם המשחק. על תחרות על משאבים, על משאבי מזון, על אזורי מחיה, על תנאים מתאימים, ויש כמות מוגבלת של המשאבים האלה. זה אומר שרק מי שיודע להשיג אותם ינצח. אז יש כאלה שהם פשוט מאוד מאוד טובים בלנצל את הסביבה שלהם, סביבה שבה הם חיים, ואז אנחנו אומרים שהם באמת בביולוגית שהם מאוד מותאמים לסביבה שלהם בצורה מיטבית, ואז אתה צריך להיות יותר טוב מכולם כדי לנצח, אתה צריך להיות הכי מהיר, הכי חזק, הכי יעיל. אבל אפשר גם לרמות, ואחת הדרכים הקלאסיות לרמות בעולם החי זה להיות ארסי או רעיל. כי זה מאפשר לך להתמודד עם יצורים שהם הרבה יותר גדולים ממך, או מהירים ממך, בלי להתאמץ יותר מדי. עכשיו, זה אומר אבל שאתה מאחסן בגוף שלך חומר שהוא קטלני עבור יצורים חיים, וגם אתה יצור חי. אז אם אתה ארסי, יש לך איברים מיוחדים שהם מחדירים את הארס הזה לגוף של היצור האחר, כמו נחשים למשל, ואם אתה רעיל, אז בדרך כלל יש לך אזורים בגוף שספוגים בחומר רעיל, וזה לא מרוכז בנקודה מסוימת. והבעיה, הבאמת, כמו שאת אומר, מאוד מסקרן במקרה הזה, זה שלהיות ספוג בחומרים קטלנים, זו באמת דרך מצוינת להרחיק טורפים, אבל אתה צריך להתמודד עם החומרים האלה. ובגדול, אפשר להגיד שחומרים רעילים הם רעילים כי הם משבשים את הפעילות התקינה של הגוף החי. והגוף החי כזה שהוא יפעל, מתרחשים בו כל הזמן המון 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 תהליכים כימיים, ויש לנו בתאים שלנו אנזימים, שהם בדרך כלל חלבונים, שיש להם תפקיד, הם מזרזים תגובות כימיות כדי שהגוף יפעל כמו שצריך. ובספרות מתייחסים לאנזימים כאל סוג של מפתח שפותח מנעול מסוים, וגורם למשהו לקרות. אז הרעלנים האלה, אותם טוקסינים שנמצאים ביצורים ארסיים או רעילים, מה שהם עושים משבשים את התגובות האלה. וכשאתה יצור רעיל, יש לך גם הרבה פעמים אנזימים קצת אחרים. כלומר, כאלה שיש להם מפתחות שונים, ולא נפגעים מהרעלן שמשבש את המפתח של שאר היצורים האחרים. אז המחקר שאנחנו מתייחסים אליו היום, מחקר חדש, גילה שיטה שהיא קצת אחרת ובאמת מרתקת. והחוקרים שמאוניברסיטת קליפורניה, הם חקרו רעלן שנקרא בטרקוטוקסין, שזה רעלן עצבי, הוא מוירוטוקסין, שהוא פועל על מערכת העצבים, ואם נסביר שנייה איך פועלת מערכת העצבים, היא עובדת על ידי זה שיש לנו תאי עצב, שהם שולטים במתח החשמלי של קרום התאים, ומעבירים ביניהם אותות, כך עובדת מערכת העצבים שלנו, ונוירוטוקסינים, שהם רעלנים עצביים, הם משבשים את היכולות האלה, ומשבשים את מערכת העצבים. ובטרקוטוקסין, מה שהוא עושה, הוא פותח תעלות יוניות שנמצאות על קרום התא, והוא פותח אותן בצורה בלתי הפיכה, שלא מאפשרת למערכת העצבים לשלוט במתח. אז זה גורם ללב להפסיק לפעום, זה גורם לשיתוק של מערכת העצבים, גורם לשיתוק כללי של הגוף החי, והרעלן הזה שמוצאים אותו בבעלי חיים שחיים בפפואה, בגיני החדשה, מוצאים אותו בציפורים ובצפרדעים, והוא מאוד מאוד רעיל, אבל אלה לא היצורים האלה שמייצרים את הרעלן. מי שמייצר את הרעלן, אלה חיפושיות. והחיפושיות האלה כן נאכלות על ידי צפרדעים ועל ידי ציפורים, והצפרדעים האלה הן לא צפרדעים רגילות, אלה צפרדעים שנקראות דנדרובטיים, או צפרדעי חץ הרעל, וזו משפחה של צפרדעים רעילות קטנטנות יחסית, וצבעוניות הרבה פעמים, יש צהובות וכחולות ואדומות של צבעי אזהרה שאומרים אל תתעסקו איתי, אני רעיל. ומה שמאפיין אותה, את אותן הצפרדעים, זה שהן ניזונות מיצורים רעילים, והן סופגות בגוף שלהן את הרעלנים האלה, את אותם רעלנים מסוכנים. והרבה פעמים, כשרואים את הצפרדעים האלה בגני חיות ברחבי העולם, כשהן נגודות בשבי, הן כבר לא רעילות. אז הן נשארות סתם עם צבעי הזהרה, אבל למעשה כשהן אוכלות אוכל, שזה לא האוכל הרעיל שספוג ברעל, הן מפסיקות להיות רעילות. והסיבה שקוראים להם דנדרובתיים או צפרדעי חץ הרעל, היא שהילידים בדרום אמריקה היו מפסיקים את הרעלנים מהצפרדעים, והשתמשו בהם כחיצים מועלים לציד.
וואו.
כן. אז הם חיצים גם מאוד מאוד יעילים, כי צריך כמות מאוד מאוד קטנה כדי להרוג בעזרת הבטרקוטוקסין אותו רעלן, כי רמת הרעילות שלו היא כזו שכמות מאוד קטנה מסוגלת להרוג גם 10 אנשים. וכאן השאלה, איך אתה יכול להכין שוב בגוף שלך רעל עצבים כל כך חזק ולא להיפגע? אז כמובן שכמו שאמרנו קודם, יכול להיות, ומה שחשבו, שהחלבונים שאחראים על סגירת התעלות היוניות אצל אותן צפרדעים הם אחרים, והם לא נסברים מהטוקסין הזה. ולפני כמה שנים נעשה מחקר שרימז על האפשרות הזאת, ובחן את הגנטיקה של צפרדעי חץ הרעל, ומצאו מוטציות גנטיות שייתכן, הם כתבו בזמנו, שייתכן שהן נותנות לצפרדעים האלה עמידות, אבל עד המחקר החדש הזה לא נעשה איזשהו מחקר שבדק את התעלות היוניות שיש לצפרדעים. והמחקר שאנחנו מדברים עליו היום באמת ניסה לעשות את זה, וניסה לבדוק אם יש מבנה שונה לתעלות היוניות מאותם צפרדעים, והם בודדו תעלות יוניות מצפרדעים וציפורים רעילות שחיות בפפואה בגיני החדשה, ומדדו את התפקוד שלהם בנוכחות רעלן. וההפתעה העצומה שהייתה להם זה שהם לא מצאו שום עמידות. כלומר, התעלות היוניות נפגעו מהרעלן בדיוק כמו שאר היצורים שנפגעים מהרעלן הזה. עכשיו, זה גם הפתיע וגם מרגש, כי חייב להיות כאן משהו אחר, משהו שלא חשבו עליו קודם. וההשערה החדשה היא שיש איזשהו ספוג ביולוגי, משהו שסופח את הרעלן לפני שהוא מגיע לתעלות היוניות ופוגע במערכת העצבים של אותו יצור רעיל. עכשיו, את ההשערה הזאת הם מבססים על מקרה אחר שמוכר בצפרדעים, על צפרדע שור אמריקאית, שהיא אחת הצפרדעים הגדולות בעולם, היא חיה בביצות ובאגמים באמריקה הצפונית, ובאזורים שבהם בתקופות מסוימות יש פריחה של עצות שמפרישות רעלנים למים. ולצפרדע השור יש חלבונים שנקשרים לרעלנים האלה, והופכים אותם את הרעלנים ללא אפקטיביים, הם מנטרלים את הרעלן. עכשיו, זה מאפשר לצפרדעת השור לשרוד בסביבה שהיא מאוד מאוד עוינת. אז חושבים שאולי יש כאן מנגנון דומה, שאולי יש כאן מנגנון של איזשהו חומר סופח ביולוגי, שמנטרל את הרעל לפני שהוא מגיע לתעלות. והצעד הבא הוא כמובן ללכת ולבדוק אם קיים חומר כזה שסופח את הרעלן, וזה מעניין, לא רק כי זה מעניין, כי זה מאפשר לנו גם ללמוד על דרכים חדשות, להתגונן מפני רעלנים וחומרים רעילים.
וואו, מרתק. תודה רבה לך על הדברים. הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה, בחום כזה נעסוק בארכיאולוגיה מתחת למים, בתקווה ששם קצת יותר קריר. אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני, שלום.
שלום וברכה.
רק לי נדמה שבשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על ארכיאולוגיה מתחת למים, כי זה כאן אצלנו בתוכנית, במיוחד בחודשים האחרונים, אבל זה לא היה כך.
נכון, האמת שזה תחום שהוא יחסית חדש ומתפתח, ובכל שנה הביא תגליות חדשות, ובשנים האחרונות אנחנו מדברים בעיקר על שני נושאים עיקריים שאנחנו רואים מתחת למים. האחד, באופן טבעי, ספינות עתיקות שטבעו ונטרפו, בעיקר לאורך חופים. לאורך חופי ישראל יש לנו, יש כאלה שמעריכים אפילו כמה מאות כאלה, וספינה שטבעה מבחינת הארכיאולוגים זה אוצר גדול, כי זה קפסולה של זמן שמשמרת בתוכה בדיוק את הרגע שבו זה קרה, את המטען שהיא נשאה, לפעמים גם רכוש וכסף. לפני כמה שנים התפרסם מטמון גדול של מטבעות זהב שנמצאו בבטן של ספינה מהמאה ה-11 שטבעה, ולכן ספינה טבועה היא אוצר בלום. גם כי באופן קצת אולי שיראה מוזר, דווקא הסביבה של מי הים משמרת חומרים אורגניים, משמרת ממצאים, אתה יכול למצוא תחולה של קנקנים, של אותם מחלים ששימשו להובלת הסחורות, וזה פותח פתח לאפשרויות גדולות מאוד של מחקר לגבי כלכלה, לגבי מה הובילו, במה שחרו, מה אכלו, וכיוצא באלה. ופה אולי אפשר לציין באמת חידוש שהוא אפילו מרעיש, כאשר התחילו להסתכל גם על הים העמוק, לא כל כך בהם מבחינה ארכיאולוגית, אלא מבחינה של קידוחי גז, שאנחנו מכירים אותם לא רחופי הארץ, ראו שספינות תרופות קדומות מאוד, אפילו מהאלף הראשון לפני הספירה, מצויות גם בים העמוק. זאת אומרת, בעומקים של 2 קילומטר מתחת לים, אתה באמצעים של חישה מרחוק יכול לזהות את אותן ספינות על התחולה שלהם. כמובן שחפירה ארכיאולוגית בעומקים כאלה היא כמעט בלתי אפשרית, אבל זה נותן לנו עוד איזושהי הבנה לכך, שכבר בתקופות מאוד קדומות, הניווט הימי היה מאוד מפותח. הם לא היו צריכים רק לנסוע לאורך החוף, אלא יכלו לחצות גופי מים גדולים, את הים התיכון למשל, ספינה שיצאה, נגיד, מאלכסנדריה ונסעה לרומא, היא נסעה בקווים ישרים, ולעיתים גם הספינות האלה טבעו. כך שהתחום הזה של ספינות טבועות הוא באמת תחום הולך ומתפתח מאוד, אבל הנושא השני שהארכיאולוגיה התת-ימית עוסקת בו, הוא נושא שהוא אפילו מאוד רלוונטי לערים שלנו. אנחנו מדברים פה על היישובים הנוצפים, אותם יישובים שהיום נמצאים מתחת לים. זאת אומרת, הם כמובן לא נבנו מתחת לים, אלא אנחנו מתעדים פה את התהליך של עליית מפלסי הים בתקופות היסטוריות.
זאת אומרת, מדובר בארכיאולוגיה של ערים שכמובן של, שלא נוצרו מתחת לים, אלא הגיעו לשם בסופו של דבר.
בהחלט, הם פשוט כוסו בים.
כן?
האתרים היותר מפורסמים נמצא מול חופי הקליט של היום, מרחק של 400 מטר מהחוף, בעומק של 8-10 מטר מתחת לים, אבל זה כפר מהתקופה הנאוליתית, כ-8,000 שנה לפני ימינו, שבמקור נבנה על החוף ואפילו קצת בתוך הארץ. החוף היה רחוק כמעט 20 קילומטר ממיקומו היום, והכפר הזה התקיים משהו כמו 400 שנה, חיו בסבבה, בתוך סביבה עשירה מאוד, גם בבעלי חיים וגם בצמחייה, ובאיזשהו שנה, כתוצאה מעליית מפלס פני הים, הכפר הזה ניטש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על טווחים של אלפי שנה, ברור שזה תהליכים מאוד מאוד איטיים, מתקופת הקרח ועד היום, חלפו אלפי שנה. מה שמדהים, ואולי אפילו קצת מפחיד, במיוחד השבוע התפרסם הרי הדוח של מדעני האקלים, הדוח העולמי על מצב האקלים בעולם, ומראה לנו שמצבנו מאוד לא טוב, ואחת התגליות האחרונות בתחום הזה של ארכיאולוגיה תת-ימית מצביעה על כך שבתקופה ההלניסטית, לא לפני הרבה מאוד זמן, 2500 שנה, אנחנו יכולים לתעד בפרק זמן קצר, כ-200 שנה, עלייה של כמעט 2 מטר במפלס הים.
וואו. טוב, זה כמובן לא קשור להתחממות גלובלית שקשורה למעשה ידי אדם. במקרה שלנו, אנחנו בעצם משמיטים את הקרקע מתחת לעצמנו. זה מה שמלחיץ בסיפור.
נכון, למה זה קרה אז? האמת שאנחנו לא ממש יודעים. כי בפרק זמן שמשנת בערך 300 לפני הספירה, זה היה שנת 200 או 100 לפני הספירה, היה מלא מהר מאוד. למה זה קרה? זה אחת השאלות הבאות שהמחקר צריך לענות עליהן, אבל העובדה שזה קרה. זאת אומרת, מזהים את זה בקיסריה, מזהים את זה באזור טוב, וכשאתה חושב על אפשרות שבפרק זמן של שלושה דורות היה מלא 1.5 מטר, תסתכל על קו החוף של תל אביב היום, הרחוב הירקון, הרחוב בן יהודה ודיזנגוף, אנחנו לא רחוקים מהדברים האלה, ואנחנו יודעים שזה קרה בתקופות היסטוריות, וזה קרה בפרקי זמן יחסית קצרים, ושוב, אם לא היה לנו את המחקר התת-ימי ואת הידע הזה שמצליחים צוללנים ארכיאולוגיים גם לסחור וגם לחפור מתחת לים, אנחנו בעצם יודעים את התופעה הזו, כי מאתרים אותה דרך חקירה של אותם שרידים שבמקור נבנו על קו החוף, והיום אתה מוצא אותם 2-3 מטר, 8 מטרים מתחת לים. ולכן התחום הזה נעשה יותר אטרקטיבי בשנים האחרונות, זה באמת מתפתח כעולם חדש בתוך המחקר הארכיאולוגי, וכמובן בקיץ זה עולם הרבה יותר נוח מאשר החום גדול שיש לנו בחודשי הקיץ פה.
טוב, אנחנו מקווים שההווה שלנו לא יהיה ארכיאולוגיה של, בכל מקרה זה יהיה ארכיאולוגיה של העתיד, אבל לא מתחת למים, כי כפי שאמרת, באמת הכל מתחבר בראש להתחממות הגלובלית, ובאמת לסכנה, שאחת מהסכנות של ההתחממות הגלובלית, באמת הצפה של הרי החוף, והעובדה שלא נוכל לחיות כפי שאנחנו חיים כרגע, לאורך החוף.
כן, השאלה הגדולה היא מה תפקיד האדם. ברור שבימינו תפקיד האדם הוא מאוד דרמטי, כמות האנשים, ההשפעה שלהם על הסביבה בתקופות שאנחנו מדברים עליהן, בוודאי בתקופות הפרהיסטוריות, אבל גם בתקופה ההלניסטית והרומית, לא הייתה קריטית כמו היום. והתופעות האלה עדיין קרו, הולכים לכיוונים של ירי געש, השפעות אקלימיות, באמת דברים שהם יותר בסביבה. אבל גם בתקופה הרומית היום אנחנו מזהים השפעות אנושיות, למשל עלייה בזיהום של חלקיקים באוויר, שהיום דרך גרעינים או בים העמוק או בקרחונים באירלנד, אנחנו יכולים לזהות שכבר בתקופה הרומית האדם התערב בסביבה. בוודאי שלא בקנה מידה שאנחנו עדים לו בימים האלה.
וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, המדען הראשי של רשות העתיקות, פרופסור גדעון אבני. תודה.
תודה לך.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, התחסנו. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית. להתראות.